בכל יום נתון פרק 62.
רגע, הייתי בהרצאה בבאר שבע, והגיעו אליי שם אנשים ודיברתי איתם וכולי.
אתה תכננת את הרגע הזה?
כן. ואז הגיעו ואמרו לי, אתה יודע שאנחנו ממש אוהבים את הפודקאסט בכל יום נתון, ואז אמרתי, מגניב, כל הכבוד שאתה נותן להם קרדיט. אמרתי, מה? הם לא ידעו שאני עושה את הפודקאסט בכל יום נתון.
אם אתה רוצה, מישהו שלח לי הודעה.
אז אני אומר שצריך להציג אותנו. ראם שרמן.
אוריאל דסקל.
אסף כהן איתנו כאן.
שלום, כיף להיות פה.
הכתב ההולנדי החביב עליי.
זה מאוד פודקאסטים, כל הקולות נשמע כמו בליל דומה. מישהו אמר, שמת לב שדסקל נשמע כמו עופר שלח? טוב, זה כמו, זה המקבילה, הוא נורא דומה להוא, והוא דומה. מישהו שלח לי הודעה, הייתה את האורחת ההיא והיא, אבל לא נתתם לה לדבר. ואני מסתכל, אני אומר, אחי, זה פרק שהוקלט בארצות הברית בלעדיי, על מה אתה רוצה ממני?
קיצר, ראם שרמן, אוריאל דסקל, אסף כהן, ואיסטה.
או כמו שז'אן טלסניקוב קורא לך, אוריאל.
אוריאל, כן.
זה לא עבר מעל הראש של הרבה אנשים, אנחנו לא מתקנים את ז'אן, אנחנו נותנים לו לדבר. אנחנו לא, אני אהבתי את זה. קבל את זה, זהו, מהיום שמך יהיה אוריאל. לפני שנתחיל, אני רק רוצה להתנצל. קיבלנו הרבה על הראש ממאזינים ש... לא עברו את העובדה שאנחנו יורדים בחסות שלנו על רוסיה בתקופה האחרונה.
דה.
ראית הרבה הודעות במיילבוקס. זה טיעון טוב, כי עם כל הבעיות שיש למונדיאל הזה ברוסיה, זה עדיין אחד המונדיאלים האחרונים שנוכל ללכת אליהם שמסיבה אמיתית. זה מדינה שהיא הרבה יותר אפורדבול מהרבה בחינות. היא לא זולה, אבל החבילות שאיסטה ספורט מכינים הרבה יותר אפורדבול מאשר אפשרויות אחרות. בטח אם זה היה, נגיד, בברזיל שנה שעברה או הכל. פה אנחנו מדברים על חבילות. דרך אגב, איסטה ספורט מאוד נחמדים, כי אמרתי להם שיש הרבה מאזינים ששואלים שאלות לגבי הנחות, אז חזרה הנחה, ידעת? כן, שלחתי לך, בעצם כן, אל תעשה כאילו אתה לא יודע, שלחתי לך. כן, אז עכשיו יש עוד פעם הנחה למאזיני הפודקאסט, הנחה של 25 יורו לאדם, אם תזמינו עד ה-16 בחודש.
25 יורו זה כאילו, אפשר לקנות הרבה בירות ב-25 יורו ברוסיה.
או וודקות,
או
וודקה אפילו יותר טוב.
או וודקה בבירה, הם אוהבים לשתות, הם אוהבים לשים את הוודקה בבירה.
יש כל מיני חבילות, החל מ-1200 יורו, כן, של 4 ימים ברוסיה או בסנט פטרבורג, לתפוס שני משחקים במלונטו, מלונטו,
ותפוס שני משחקים. יצאת קצת אבו מזרחי. ברוסיה או בסנט פטרסבורג.
זה משהו אחר, בן אדם. זה
אירופה.
הנה, כל הדברים הרעים שאמרנו על רוסיה עד עכשיו, חבר'ה, אנחנו מדברים על כל המקומות שהם לא מוסקבו או סנט פטרסבורג. ראית איך אני עושה מזה? ראית איך יצאתי מזה? יופי, חוויה גדולה. אתה עדיין לא היית מונדיאל, נכון?
לא.
אתה היית מונדיאל?
רק ביורו.
זה כיף גדול?
אדיר. זה חגיגה אמיתית, וכמו שאתה אומר, זה גם אירוע אחד שבו נמצאים המון אוהדים מכל מיני מקומות, אז זו באמת מסיבה וחגיגה גדולה.
אני נותן לך הערה טכנית, בגלל שאתה הולנדי והטכניקה זה מעל הכל. יש במיקרופון כתוב אודיו טכניקה, אתה מדבר לזה. כי אז יחסו עלינו.
כן, אתה תדבר הכי קרוב, אנחנו נדבר יותר רחוק, הנה אני אדבר מפה, וזהו, ואז אנחנו לא נעשה לאף אחד לא נעים באוזן.
כן, כי בקיצור, בואו נתחיל, ונתחיל עם איש השבוע, האנטי שבוע. האנטי כדורגל.
רק נגיד שנשים לינק, תכנסו אליו, אם אתם מעוניינים, מונדיאל, חגיגה גדולה של ספורט, לכו תבדקו מה קורה שם, אנחנו נשמח אם תקנו דרכנו, יאללה.
והיו כבר כאלה שקנו דרכנו.
נכון.
טוב, ז'וזה מוריניו, בוא אני אתן לך סטטיסטיקות. ב-11 משחקים, משחקי חוץ האחרונים נגד הטופ 6 באנגליה, למוריניו יש 5 נקודות. לארסנל יש 4 נקודות, אוקיי? ואז אם אתה משווה את זה לקבוצות האחרות, אז לספרס יש 8, ליונייטד, בלי מוריניו ועם מוריניו, 10, סיטי 11, ליברפול 16, צ'לסי 13. סליחה, צ'לסי 13, ליברפול. אין לו ניצחונות, כן? ב-11 משחקים. הוא עשה 5 טקויים, הפקיע 4, ספג 17. האם אנחנו הגענו למצב שז'וזה מוריניו כבר לא המנג'ר שעושה את ה... לא נותן לך את האדג'?
כנראה שכן, כי בוא נחזור רגע אחורה. אם נגיד שכדורגל זה כמו קרטון, עולם של גיבורי על, אז ז'וזה מוריניו איפשהו ב-2008, כשברצלונה החליטה ללכת על פפ גוארדיולה, הוא החליט שהוא יהיה הסופר איבל.
הדאר ויידר.
ממש, ובאמת, אוקיי, כולם בעד הכדורגל היפה והשמח, אני אביא להם את האוטובוס.
אתה יודע מה עושה?
ממש ככה הגובלין הירוק, ממש הרע האולטימטיבי. אז זה הצליח לו לפעמים, כי תמיד הרע, יש לו ניצחונות רגעיים, אז זה אינטר, והניצחונות שם בדרך על ונחל, ועל פאפ, וכן הלאה.
He feeds off the bad energy, כאילו, הוא אוהב את זה.
אבל גם נראה שזה יכול להצליח, אתה יודע, אתה אוהב כדורגל הולנדי, יש מועדונים שרק ההצלחה לא מספיקה, וראינו את זה שפטר בוס הגיע, והוא לא הצליח ועדיין אהבו אותו. הוא הגיע ליונייטד, וזה לא שזה מועדון שתמיד דגל בהמון שערים, אבל הציניות הזו זה משהו אחר לגמרי.
משהו אחר לגמרי, וכאילו כשהוא הגיע, אז קיבלו את זה כי אמרו, אוקיי, עברנו כאלה שנים קשות, אז פתאום אמרו, נשים רגע את ה-DNA בצד, נלך רגע על הישגים. אבל אם זה גם לא הישגים, וזה גם עוד יותר משכח את ה-DNA הזה, שבאמת, מנצ'סטר יונייטד כן עומדת בשביל איזשהו כדורגל שמח התקפי...
יותר משתי בעיטות למסגרת.
בדיוק, בדיוק.
לא, זה לא רק שתי בעיטות למסגרת, רומלו לוקאקו, החלוץ שלך, השחקן כאילו המוביל בהתקפה, לא נגע ברחבה של צ'לסי בכדור.
רוברטו מרטינז אמר לו, גם אמר לו, אתה אל תשנה את המשחק שלך בשביל מנצ'סטר יונייטד, תישאר מי שאתה. ובאמת, אתה יודע, זה משהו שהוא מאוד משמעותי. לך תחשב תריב כלוקאקו עם מוריניו, אבל יש שם משהו מאוד מאוד משמעותי.
ואנחנו יודעים גם שיש בלגנים. בהנהלה שם עם מוריניו, יש שם הורדות ידיים. עכשיו, זה קצת לא מסתדר עם העונה השנייה של מוריניו, כי לפי הסדרתיות שלו, והוא מאוד סדרתי, לפי הסדרתיות שלו, העונה השנייה זה העונה של ההרמוניה, שכולם ביחד וכולם רצים, והוא בסדר עם ההנהלה וכו', ואז אנחנו רואים שגם יש לו כסח עם אד וודוורד, שנלחם איתו בעיתונים, דנקן קאסל זה העיתונאי הצמוד אליו, כן, המעריץ מספר אחד שלו, דרך אגב בהלווין הוא התחפש למוריניו, ושם תמונות של מוריניו בחדר שלו, טוב, זה מצחיק, אבל לא משנה, דנקן קאסלס, כל הזמן מדווח שמוריניו לא מרוצה מזה, ולא מרוצה מזה, ויש כאילו סכסוך עם אד וודוורד, היושב ראש, והוא רוצה יותר כסף, בשביל לרכוש יותר שחקנים, והוא לא מרוצה מהמדיניות רכישות, וכאלה וכאלה. כלומר, נראה לי שהוא קפץ על העונה השנייה המפורסמת של מוריניו, והוא בעונה השלישית כבר.
בדרך לפריס סן ז'רמן, או משהו כזה. ככה זה מרגיש, ככה זה מרגיש, בעיקר כשאתה רואה גם את מנצ'סטר סיטי מהצד השני, שבאמת דווקא פאפ עושה את העונה השנייה, כמובן עם ההרמוניה והשמחת החיים, אבל זה מרגיש שיש שם משהו עם מוריניו, שיכול להיות שהרוע, במרכאות כמובן, אז הנה הגיע הרגע שלו להתמוסס.
אז בוא, אני אקריא לך ציטוט ותגיד לי מי אמר את זה. הגענו לכל משחק על מנת לנצח אותו. האוהדים הבינו את זאת וידעו שאם אנחנו בפיגור, אנחנו ננסה לנצח בכל מקרה. זו תחושה נפלאה. ההפצצה הזו של הרחבה בשחקנים שלנו ב-15 דקות האחרונות. השחקנים שלך נוערים לרחבת היריב, כשהאוהדים שלך מרגישים שעוד מעט תפקיעו שער ניצחון, זו הרגשה פשוט נפלאה. ברור שאפשר להפסיד, אבל תמיד היה חשוב לנו שהרצון שלנו לאושר שבניצחון יהיה גדול יותר מהפחד להפסיד. מי אמר את זה?
וואו, ריו פרדיננד.
אלכס פרגוס.
בסדר, אז הלכת לגמרי על הטוב.
אוקיי, זה הרוח של מנצ'סטר יונייטד. כשאתה מדבר על תרבות של מנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, אין להם תרבות סגנונית. כן, אתה לא יודע איך מנצ'סטר יונייטד אמורה לשחק, כמו שאתה יודע איך ברצלונה אמורה לשחק. אין להם תרבות של סופרסטארים. אין להם, אוקיי? אפילו דייוויד בקאם, שזה הסופרסטאר הגלובלי הכי גדול שיצא ממנצ'סטר, הוא עזב כדי להיות סופרסטאר במקום אחר. אתה יודע, יונייטד זה קבוצה של רוי קין ושל ריין גיגס ושל פול סקולס וחבר'ה שהם צנועים ומגיע לעשות העבודה וכו', ושהמנג'ר הוא לא הכוכב הכי גדול והוא האיש הכי חשוב, ופשוט אתה רואה שמוריניו פשוט לא מתאים לתרבות ולרוח הזאת. עכשיו, האם הרוח הזאת נעלמה בגלל שהמועדון, אתה יודע, נסחר בבורסה והוא בבעלות אמריקאית וזה, או... האם זה משהו, אתה יודע, שאם מחליפים את מוריניו, לא יודע במי, אתה יודע, מביאים את פוצ'טינו כזה, אוקיי? האם זה משהו שאפשר לתקן?
זו שאלה מצוינת, כי הם עשו את זה לאורך, הוא לא הראשון שהגיע אחרי פרגוסון, הרי הלכה את מויס, והלכה את לואי ון חל, הם מחפשים, הם נורא מחפשים, בגלל זה כן פרגוסון היה כל כך מעל כולם. ויכול להיות שכמה שמנצ'סטר יונייטד זה כאילו המועדון הגדול, זה כן היה מועדון של איש אחד, כי בסופו של דבר כל מועדון כזה, כשיש בן אדם שהוא כל כך הרבה זמן שם, אז הוא הופך לבבוע של אותו בן אדם. בהרבה יותר קטן היה אוגזר בזמנו עם גירו, שגם ראינו...
אחד יש תולך להגיד בהרבה יותר קטן ארסנל, ו...
זה השלב הבא, כי באמת אני מניח שעוד נדבר על זה, ועם דסקל תמיד איכשהו מגיעים לזה, אבל מה יהיה ביום שאחרי ונגר? כלומר, זה לא ש... ונגר ילך והכל יהיה בסדר.
אני אגיד לך משהו, ואנחנו נגיע לארסנל עוד מעט, אבל כאילו אין מה להשוות, כי פרגוסון היה מנג'ר מוצלח עד הרגע האחרון שלו, ובאמת, אתה יודע, בסופו של דבר, זה בן אדם שניהל, והוא ידע, הוא ידע לתת למאמנים שלו את המנדט, ובגלל זה גם לא היה סגנון מובהק פרגוסון, אבל הוא היה הרוח החיה, הוא היה סוג של, אתה יודע, רד אורבך בבוסטון סלטיקס, הוא היה בעצם הרד אורבך של מנצ'סטר יונייטד, שאפילו שהוא לא היה המאמן פרופר על המגרש כל יום עם השחקנים, הוא היה שם, הרוח שלו, ואני חושב שזה מה שחסר, ואנחנו נסכם עם אמרה של פרגוסון, ואז אמרה של, לא, נתחיל עם האמרה של מוריניו, ששאלו אותו לפני חודש, יש לך שחקנים פצועים? אז הוא אומר, אני אף לא מדבר על שחקנים פצועים, ואז אחרי ההפסד לצ'לסי, הוא אמר, יש לנו הרבה שחקנים פצועים, אז פרגוסון אמר, ציפינו לנצח בכל משחק, אפילו אם חמישה השחקנים החשובים ביותר שלנו היו פצועים, ציפינו לנצח.
הנה, פוגבה חוזר, אחרי פוגבה עדיין יש תירוצים? מי? הוא יתחיל להגיד איבראימוביץ'?
אני חושב שהוא ימצא את התירוצים האלה, ואני חושב שזאת אחת מהבעיות, כי ברגע שאתה אומר, השחקנים פצועים, השחקנים קיימים לא, זה אומר, השחקנים קיימים לא טובים מספיק. ובמועדון כמו מנצ'סטר יונייטד, שיש לך 25 שחקנים שהם ברמה הכי, מורים להיות ברמה הכי הכי גבוהה, אתה צריך לתת להם את הביטחון הזה. ומוריניו, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, במיוחד בעונה השלישית שלו בקבוצות, שהוא מתחיל בעצם לבודד שחקנים, הוא מתחיל לריב עם שחקנים, יש קליקות בחדר הלבשה, אנחנו רואים את זה, זה סדרתי אצלו.
את ההיעלמות של מקטריאן, ואולי ממקטריאן אפשר לדבר גם על ליגות אחרות, נגיד הגרמנית מהיכן שהוא הגיע, אבל מה זה? זה לא פלטה של המאמן?
מקטריאן, אבל גם חואן מטה, למשל. אתה יודע, שניהם התחילו את העונה מצוין, וכאילו, אתה יודע, כשאתה שחקן התקפי ואתה לא מקבל כדורים ולא בונים עליך, אז מה אתה יכול לעשות?
זה בדיוק העניין, שאתה יכול להגיד מוריניו או מאמן נהדר, וה-DNA של מנצ'סטר יונייטד, אתה לא יכול עם השחקנים האלה לשחק משחק שאתה רוצה שהקבוצה השנייה תחזיק בכדור, ועוד פעם את הכדורים הארוכים שאולי ייפלו חזרה לפלאיני ולפוגבה. אם אתה רוצה לשחק כדורגל עם מחיטריאן ועם מטה, אתה צריך כדור ברגל, אתה צריך לבנות את המשחק. בקטן יותר אנחנו מדברים תמיד על מכבי חיפה ועל הקבוצות בישראל שאוהבות, שיודעים לאמן הגנה ולא יודעים לאמן התקפה. אז מוריניו כבר הוכיח בעבר דברים הרבה יותר גדולים מזה, אבל זה מרגיש שפה לא מאמנים התקפה, עושים את ההגנה, עושים את, ובהתקפה יהיה איזו יכולת אישית של מישהו, וזה יציל את המולדת. זה לא יכול לקרות במנצ'סטר יונייטד.
במיוחד לא כשפפ מראה כמה זה כל כך הרבה יותר כיף לצפייה ויעיל מבחינת הנקודות, כשמאמנים התקפה בצורה טובה.
כן, ופפ, קודם כל הוא מאמן התקפה מצוין, והוא מאמן גם לחץ התקפי, לחץ אגרסיבי מצוין.
אתה ראית מה עדן עזרד העלה?
לא,
מה? הוא העלה תמונה שלו, מטייל עם שני מלטיזים, שני מלטיזים כאלה קטנים, והוא אומר, השמירה שקיבלתי בדי ג'וב שלי יותר, הייתה יותר קפדנית מהשמירה, ואז הוא יראה כזה תמונות של שחקנים עם מנצ'סטר מנסים לחסות אותו.
מנצ'סטר יונייטד,
כן. כן, עם יונייטד, ברור, כן.
כן, אנחנו, זה אחלה, good burn, good burn.
לא, זה מוגזם, זה ברמה של...
כן, אבל זה good burn, עדן, good burn. אם אנחנו כבר בעדן עזר, עוד מעט נגיע למנצ'סטר סיטי, אוקיי, צ'לסי היה שבוע מאוד דרמטי, מייקל אמנלו, המנהל הספורטיבי בעשור האחרון של צ'לסי, אחד מהאנשי מקצוע הכי קרובים לרומן אברמוביץ' עוזב, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, הדיווחים אומרים שהוא לא רוצה להיות באמצע של קרב בין קונטה להנהלה, כי הוא גם נאמן לקונטה וגם נאמן להנהלה, הוא אמר אני פשוט יוצא מזה, אני לא יכול, אני חושב שהוא קיבל הצעה ממיץ' גולדר, אבל לא משנה.
אתה אומר ברצינות?
כן.
הצעה למה?
להחליף את... לעשות את המבנה המקצועי בשנה הבאה.
אבל זה משהו שיכול להתמודד עם הכסף שהוא מקבל אצל אברמוביץ'?
אני חושב ש...
לא שלמיץ' אין כסף, אבל זה באמת מחלקים בארץ.
קודם כל, אני לא בטוח שברומן אברמוביץ' הוא קיבל כל כך הרבה כסף. יכול מאוד... מיץ' יכול לשלם לו יותר. אוקיי? אבל זה סתם, זה באמת... זה הנפצה... אני לא יודע שום דבר...
אתה קורץ לי.
זה לא קריצה, זה דלקת בעין. אוקיי, וכנראה הסכסוך זה דוד לואיז, שקונטה לא רוצה, ודוד לואיז הוא אחד מהשחקנים האהובים על רומן אברמוביץ'. רומן אברמוביץ' מיוצג על ידי מרינה, שאני לא יכול להגיד את השם שלה, אני אחפש, אבל יש כאילו, יש בלגנים שם. מה זה יעשה לקבוצה, לפי דעתך?
אז אם דיברנו, אני חוזר, אם דיברנו על DNA, אז כנראה גם אצל צ'לסי זה גם DNA כזה של באים מאמנים, מצליחים, מיד יש ריבים, יש יותר מדי אנשים שמושכים בחוטים, כן מה לעשות, שיש בן אדם ששם כל כך הרבה כסף, אז לא תמיד אברמוביץ' עצמו הוא זה שיגיד מה הוא רוצה, אבל יש את האנשים שלא שיגידו לו. אז ימשיכו לדבר הבא, ויבוא מאמן חדש, ועוד שנתיים שלוש אולי שוב פעם יוביל את צ'לסי.
גרנו וסקיה. זה השם שלה, מרינה, היא המנכלית כאילו, היושב ראש, מנכלית.
אבל מדברת מקולו, מגרונו של אברמוביץ'.
שאגב, כולם, דיברתי עם איזה עיתונאי אנגלי שמסקר את צ'לסי, והוא אומר שהיא פשוט, היא פשוט פנטסטית, כי היא סופר מקצועית, והיא חדה, והיא רעה, כאילו בקטע טוב הוא אומר, כאילו היא יודעת לחתוך את הביזנס, כמו שאומרים, וכנראה הסיבור הזה עם קונטה, זה באמת מאבק כוח, כאילו, בסופו של דבר.
ועם קונטה זה היה מההתחלה, כלומר, גם כשהם הצליחו, אז היה את כל הספורט דיאגו קוסטה, כלומר, זה גם בן אדם שיש לו את האגו שלו ואת המקומות שהוא מושך אליהם, אבל זה בסדר, זה גם מה שאנחנו רגילים מצ'לסי, המעגליות הזו, אז אוקיי, אז קונטה כנראה יעזוב בסוף העונה, ויבוא מישהו אחר. יש שם בסיס מספיק מוצק, שגם אם אין את המנהל המקצועי שמסתכל מלמעלה, שיוחלף בוודאי על ידי מישהו אחר, יש באמת...
העובדים של צ'לסי בטוחים שזה פיר לא מגיע.
כן, זה כן. עוד רוקבה, לא? או שזה פירלו זה...
כאילו,
זה
מדברים על כן, פירלו, זה כאילו, זה הדיבור.
נו, ואיזה...
איזה פנטסטי, כן.
יש, לו, יש לו פרו? יש לו תעודה? הוא עבד
לא, על... הוא לא מגיע כמאמן, מגיע כמנהל מקצועי. אחי, הוא פירלו, הוא לא צריך שום תעודה.
לא יודע, הוא נראה...
אנחנו נדבר על העבוד שנייה, אבל בחיית, כאילו... פירלו מגיע אליך, אתה שחקן, אומר, בואי, מה יין, וזה...
זה יותר רגעני מאשר גטוסו.
כן, כן.
בוא, לא, מביא לו כף.
שראית מה שגטוסו אמר על, ששאלו אותו אם הוא עזר, האם עזרת לקריירה שלו, הוא אומר, בוא נבדיל בנוטלה לחרה, אוקיי? איזה גדול.
אחד הקשרים האחוריים הגדולים של ה-20 שנה האחרונות?
כן, אחד, כלב מלחמה, אתה יודע, וכאילו...
אבל עדיין.
אבל יודע את מקומו.
צניעות, כן.
יודע את מקומו, יודע שפירלו זה משהו אחר. טוב, אז מה בעצם אנחנו, מה מצפה לנו עם צ'לסי הזאת? כי על פניו הם ניצחו את מנצ'סטר יונייטד, הם מתקרבים, קונטה מאוד מאוד רוצה להצליח בליגת האלופות השנה.
וזה הכיוון כנראה, ליגת האלופות, כי בליגה זה באמת מרגיש, זה עוד מוקדם לסגור, אבל זה מרגיש שבאמת הקבוצה של פפ שם רצה מדי.
והאם צ'לסי בנויה להצלחה בליגת האלופות? כי לפי דעתי היא נראית יותר בנויה להצלחה בליגת האלופות מאשר בליגה האנגלית. אני אגיד לך למה גם כן. מורטה, אוקיי, זה חלוץ ליגת אלופות פנטסטי.
כן, ראינו אותו ביובה.
כן, הוא נתן את השערים הכי חשובים בעונה של יובה בזמנו, הוא נתן שערים סופר חשובים לריאל מדריד, עבור ריאל מדריד. זה חלוץ עם, למשחקים פר משחק, זה חלוץ שאתה יכול לסמוך עליו שייתן את הגול החשוב. יש להם את ינואר שמתקרב, הם יכולים לחזק את עצמם. עדן עזר, שלפי דעתי... הגריינד שלו במהלך העונה, אתה יודע, הוא מגיע למשחקים שלפעמים אין לו כוח, ואני לא יודע אם זה בגלל הגודל שלו, ופשוט אתה רואה שהוא לא מעורב. אותו דבר עם ססק פאבריגס, אותו דבר עם פדרו, אוקיי? אבל, אתה יודע, פר משחק, הם מגיעים מול כזה, בשמינית גמר מול, לא יודע, לייפציג, כן? הם יכולים לנצח, ואז מגיעים מול אפילו פריס סן ז'רמן, הם יכולים לנצח. מגיעים חצי גמר, ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד, אתלטיקו מדריד לא, אבל ריאל מדריד הם יכולים לנצח. כלומר, ראינו אותם עושים את זה בעבר.
ואני חושב שהם הכי לא אנגלים מכל הקבוצות האנגליות בצ'מפיונס, בגלל השילוב הזה
של... שאלה הם אנגלים.
כמו קודם כל, אבל טוב, זה להרבה קבוצות כבר אין, אבל קנטה וביחד עם בקיוקו באמצע, כלומר, הלכו ואמרו, אוקיי, יש לנו קנטה אחד, בוא נביא משהו דומה, לא זהה כמובן, ועכשיו יש להם קישור מרכזי, קישור אחורי, שאין לה קבוצות
האנגליות האחרות. מאוד מזכיר את מונקו, שבקיוקו היה, בשנה שעברה אחד עם פאביניו, וקנטה, כאילו, על תפקיד פאביניו אקסטרה, כי הוא פשוט שחקן כל כך בעל כזאת השפעה על המשחק, וראיתו נגד מנצ'סטר יונייטד, העבודה שלו בקישור, זה פשוט...
לא, באמת עושה...
הוא משנה את הקבוצה.
נמצא בכל מקום, הם צריכים שמרקוס אלונסו קצת יחזור לעצמו, כי הוא לא מזכיר את השחקן שהיה
בשנה שעברה. איזה בזבוז, שכולם כל החבר'ה האלה, כל כך הרבה מהחבר'ה האלה היו ביחד בקבוצה אחת, מונקו הייתה כל כך טובה, ותראה, אתה יודע, חבל.
חביבי, מונקו חייבת בשביל לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי, חייבת למכור את השחקנים. חוץ מזה, עם מונקו יש לה תקרת לא זכוכית, תקרה אמיתית.
יש לה 3,000-4,000 מועדים, כנראה שאתה לא יכול להחזיק...
טוב, שנייה, משהו...
בוא נצא מהליגה האנגלית קצת.
לא, לא, אנחנו שנייה, יש לנו מנצ'סטר סיטי וגם ארסנל ואחר כך, אבל צ'לסי הייתה יכולה להשתמש בחלק מהשחקנים שיש לה בהשאלה, העונה. ואני חושב שכאילו, טאבי אברהם, שהייתה המורה שלי בתנך לפי דעתי, וזה...
בינתיים כובשת בסוונזי.
כן, רובן לופטס צ'יק, יש עוד כמה שחקנים כאילו שאתה מסתכל בפיטסה וזה, כאילו אתה אומר, מישהו, עכשיו משתחרר שחקן, מתי דלץ' שהוא שם כבר מ-2009, ו...
חוץ מקריסטנסן, אבל אף אחד מהמושלים האלה לא, כן. באמת, לא באמת חזר. בצ'לסי, קודם כל מבחינתם הם עושים בסדר, יש להם את העומק הזה, יש להם את האפשרות, הם גם לא מפסידים כסף,
פיננסי זה בסדר,
מרוויחים
כן.
כסף, הם לא מספיק טובים, גם טאמי אברהם, שבתור אוהד בריסטול סיטי באנגליה, נהנה ממנו מאוד בעונה
שעברה. אתה פה עם חולצה של בריסטול סיטי?
כן, זה באמת הקבוצה שלי באנגליה. הוא לא יותר טוב ממיצ'י בצ'ואי, כלומר בסופו של דבר, אני לא חושב שהוא יותר טוב ממיצ'י בצ'ואי, הוא לא חזק כמוהו.
אם למדנו דבר אחד מהכישלון של אברטון השנה, בזמן שאתם מצטלמים פה אני אדבר על זה, זה ששחקנים שנראים טוב בסוונזי, לא בהכרח שווים משהו מקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה עם סיגרסון, רואים את זה עם יורנטה, רואים את זה עם הרבה חבר'ה.
אבל תמי אברהם הוא צעיר, הוא ילד.
בסדר, גם סיגרסון לא כזה מבוגר, בתור שזורקים.
לא, סיגרסון זקן.
הוא אנגלי, והוא ימחר ב-30-35 מיליון פאונד, אני לא רואה אותו.
כן, כמו גם אנדי קרול, אתה יודע, משחק טוב בקבוצות קטנות, יוצא באמת החוץ, אני מכר באותם 35-40 מיליון פאונד.
חוזר לקבוצות קטנות ובחורבן.
ברטרן טראורה, שחקן שהוא שייך לצ'לסי, עשה באייקס את בביטסה קודם תחת פטר בוס, אחרי זה באייקס את הקפיצה קדימה.
הוא בסדר אבל בליון.
זה בליון, הוא בסדר גמור, אבל זה
אבל
לא...
אבל הרבה יותר קל להצליח בליון.
טוב, אוקיי, ראית ארסנל מנצ'סטר סיטי? היה קטע ב-BBC, ואחר כך גם לי דיקסון דיבר על זה. ב-BBC פשוט מראים שארסנל ניסו לשחק לחץ, וזה פשוט היה מביך, כי זה היה קבוצה שלא יודעת איך לעשות את זה, ומנסה לעשות את זה. וזה העבודה של מאמן, אוקיי? ולי דיקסון אמר כאילו, שאתה יודע, לי דיקסון התאמן עם ונגר, והוא היה עם ג'ורג' גראם, היה חלק מהבאק פור המפורסמים, קבוצה שלא ספגה כמעט, לפי דעתי הם סיימו פעם עונה עם 17 או 18 ספיגות, כאילו משהו, באמת, הגנה ברמה הכי גבוהה.
בדיוק אתמול אני וחבר עברנו על ההרכב של, על הרכבים במשחק ב-89, במשחק ההוא, אז אתה אומר על השמות האלה, ואתה באמת מרגיש שבארסנל ההגנה הזו, דיוויד אולירי יודע שם, אבל קצת אחרי זה, שזה אותה הגנה 15 שנה, כן. אותם שחקנים.
ויציבות בהגנה ובאזורים בקישור, זה מאוד חשובה. אז הוא אומר, ונגר יצר אווירה של שחקנים שלא יודעים מה לעשות בלי הכדור. עכשיו, בלי הכדור, זה המשחק הכי חשוב, אפילו למנצ'סטר סיטי, בלי הכדור, שזה נגיד 20% מהזמן של המשחק, הם הכי טובים בעולם בלי הכדור, בגלל שהם יודעים איך ללחוץ, ואיך לקחת את הכדור, ואיך לתקוף, ולי דיקסון אמר, אחד מהדברים הכי חשובים בלחץ, זה לא לדעת מתי לעשות את הלחץ, מתי הטריגר ללחץ, אלא מתי לא לעשות את הלחץ. ואז היה וידאו של Match of the Day, ששמתי גם בעמוד פייסבוק שלנו, שמראה שפשוט, כאילו אלן שירר מסביר, הם פשוט לא יודעים מה הם עושים. ואז אתה רואה את אלכס סנצ'ז, שאגב, נקודה על אלכס סנצ'ז, הוא איבד 15 פעמים את הכדור למנצ'סטר סיטי, כל הקבוצה ביחד איבדה 18. אז כאילו, זה משהו... בקיצור, כלומר, זה רקוב.
אני צריך להתוודות, אני שעוקב מקרוב אחרי גם פיד אוהדי ארסנל, אני תמיד, אני הייתי האחרון להשתכנע. זה אפילו הכעיס אותי מדי פעם שהאנטי לוונגר ושכאילו שכחו לו את מה שהוא עשה.
הוא השכיח. הוא השכיח,
חד משמעית. פרשנתי את המשחק שלהם נגד ווטפורד לפני כמה שבועות, וזה נתן לי את ה, את ה, את ה, את ה, באמת את ה, נגיד את הגונג הסופי של באמת הוא איבד את זה לגמרי. המאמן שעולה למשחק כזה שהוא משחק, לא היה לו את רמזי, הוא היה פצוע, הוא עלה בקשרים אחורים עם אלנני וצ'קה, לא נשאר לך כלום. אתה, עוד לפני שאתה מדבר בכלל על מה הם עושים בלי הכדור, גם עם הכדור אין מי שישחק מקדימה, הוא עלה מקדימה עם שלושה שחקנים התקפיים, אתה לא יכול לצפות לשום דבר, וזה בטח לא ארסנל.
והוא משחק עם סנצ'ז שלא עושה שום דבר העונה, הוא כבר, המוח שלו לא שם, אתה רואה, הוא פשוט לא רוצה להיות שם, כן? אגב, הוא רב עם רמזי והוא לא מוסר לרמזי, והיה קטע נגד מנצ'סטר סיטי שרמזי רץ צד ימין וסנצ'ז לא מוסר לו, והוא רואה אותו ולא מוסר לו ולא מוסר לו ולא מוסר, וכנראה היה להם ריב במהלך איזה משחק, ומאז הם לא מדברים אחד עם השני ולא מתמסרים אחד עם השני. איך אתה מגיע למצב כזה מחורבן בקבוצה, שאתה כאילו, אתה יודע, מדברים על אלכס פרגוסון שהיה שנים, וזה אותו דבר עם ונגר, לא, כי ונגר שולט עכשיו על ממלכה רקובה, הוא לא שולט על, 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 על ממלכה.
בעצם לא באמת שולט, זה בדיוק העניין, כמו פרגוסון, אם אתה נותן את הדוגמה הזו, הוא ידע לחתוך, אוקיי, אתה עושה כך וכך, אתה בחוץ, אתה, כן. לא, אתה לא נמצא שם, והוא, יכול להיות שיש פה גם עניינים כלכליים עם אלכסיס.
על עניינים כלכליים, ולפי דעתי עניינים של אגו של ונגר, כן. עצמו, שאומר, לא, אלכסיס סנצ'ס יישאר פה, למרות שאתה יודע, זה לא היה אמור לקרות, כל הפיאסקו עם תומאס למאר, שהם הציעו ככה כסף, ולא הסכימו כל הקיץ, ואז בשנייה האחרונה הציעו 100 מיליון יורו, זה פשוט שכונה, וארסנל, שמרוויחה 45 מיליון לירות סטרלינג בשנה האחרונה, כן, בעונה האחרונה, היא פשוט בדיחה של אירופה, ואין מה לעשות, וזה פשוט, כמו שהאוהדים של ארסנל אומרים, בנטר עירה. זה פשוט העידן שבו ארסנל הפכה.
אני אפילו לא בטוח שסנצ'ס בקבוצה אחרת יהיה כוכב גדול, כמו שהוא נראה לנו, כשהוא בארסנל.
לא, לא, לא.
הוא היה
אלכסיס, אתה שם את אלכסיס סנצ'ס בכל קבוצה, הוא אחד מהשחקנים הכי טובים בה. כולל ברצלונה.
בסבירות כזו או אחרת. אם למדנו משהו אחד מבונוצ'י השנה, שאין גרנטי. אני אומר את okay. זה, אבל אני אומר, לא סתם, אני חושב, אתה יודע, שאתה בארסנל, ויש כל כך הרבה, שכל פרח זוהר, זה גם משפיע עליך. אתה יודע, אתה, he is the guy, אתה יודע, סנצ'ס הוא המלך של הקבוצה, העונה שעברה, אתה יודע, כל התקפה עברה דרכו, שהוא כובש, כולם מסתכלים עליו, מעניין אותי לראות אותו בקבוצה אחרת, שהוא כמו, אתה יודע, עוד שחקן,
yeah, בברצלונה
מבין כוכבים, על זה אני מדבר.
יש את ההיטמפס, והתקפה שלו שם, שרואים אותו שהוא צמוד לקו הימני, שהוא לא זז משם, לעומת ארסנל, שכמובן הוא הרבה יותר חופשי, ו... מהבחינה הזו יש היגיון שאתה מנסה להוציא את הטוב ביותר שלך מהשחקן הכי טוב שלך, ובאמת גם ונגר רוצים ממנו לא מעט
שוב, זה לא ונגר רוצים ממנו. אני באמת מסרב לתת קרדיט להצלחה של שחקנים אינדיבידואלים אצל ונגר, כי אנחנו רואים שכל הקריירה שלו, של ונגר, היא מתכסה, הוא לא יודע לאמן, כמו שטוני אדמס אמר. הוא פשוט לא יודע לאמן. הוא נותן לשחקנים לאמן את עצמם.
היציאה למתפרצות
של... זה... השחקנים עשו, זה ברקאמפ עשה, זה ויירה עשה, זה החבר'ה האלה עשו. וכל דקה שעוברת שוונגר עדיין שם, הוא פשוט מוחק את היכולות שלו כמאמן בתקופה הזאת. טוב, יכולת של
מאמן... עוד דבר אחד, עוד מילה אחת על ארסנל, שזה באמת, הוא אוהד, ואני גם יש לי כמובן פינה חמה בלב בכמה ימים של ברקאמפ ואוברמארס, אבל כמה המועדון הזה גם מוציא אנשים שהם באמת עילויים, כלומר... אנרי, אני לא צריך להגיד עליו כשחקן, אבל אתה מסכן עליו, היום הוא הפרשן שהכי כיף לשמוע
ממש,
אותו.
ממש, מדהים, מדהים.
לא בזמן משחק, לא בזמן משחק, אלא אחרי, שהוא לוקח נקודות מסוימות ספציפיות, הפרשן שלו לגול של
מורטה.
של מורטה, זה, אתה יודע, אתה יושב, מה אתה רוצה מפרשן שיבוא, שייתן לך משהו אחד שלא ראית לב.
זה המקבילה למי שאוהב פוטבול אמריקאי, לראות את טוני רומו, לראות שחקן על שהופך להיות פרשן, האינסייט שהוא מסוגל להביא, זה לא כל ספורטאי עבר. אבל כשספורטי עבר טוב מגיע, זאת אומרת, שהוא עושה את העבודה שלו כפרשן טוב, זה כל כך כיף.
בוא נגיד ש... אולי מורטה זה גם, כי הוא עשה את זה בעצמו. כן, כן. הוא יודע
להסביר. אז זה אני מדבר, כן?
זה לא פרשן שעושה, וואו.
בלי לציין שמות.
בלי לציין שמות. או פרשן שאומר, הוא היה צריך להפקיע את זה. או פרשן שאומר, זה לא בלרמתו.
גם יש כמה...
בוא לא נסבך פה אף אחד.
יש כמה סוגים, יש גם כמה סוגים של פרשנים, אני לא אומר, גם אני עושה את זה לעבודתי, ואני תמיד הולך...
אני לא מדבר עליך, אתה יודע.
לא, אני גם...
אנחנו הראתי עכשיו על הסף, כן.
אני אתם הולכים גם לכיוונים של חברה, תרבות, ויותר רוחב, ופחות דווקא אולי ה-4-3-3 או הטכניקה.
אבל זה היה מעניין, אתה יודע, מי שלא היה ספורטאי כמון הוא הרבה יותר מעניין, אתה יודע, אז יש לך את האפשרות לדבר על דברים אחרים, שספורטאים מדבר, מה שאני דווקא כן מחפש, זה שהוא ייתן לי, אתה יודע, את הדברים הקטנים, שאני אומר, עכשיו שאני רואה את מורת עושה, אני אומר, יו, זה בדיוק מה שהוא דיבר עליו.
מדהים, ממש.
זה אינסייט הרבה יותר כיפי.
כן. שנייה, רגע.
אתה לא מוציא אותי עם הליגה האנגלית,
לא? לא, שנייה, רק סיכום ליגה האנגלית, 31 נקודות עם פרש הערים של 31 פלוס, פפ גוארדיולה, ההתחלה הכי טובה בהיסטוריה שלו כמנג'ר, וההתחלה השנייה הכי טובה בהיסטוריה של הליגה האנגלית.
רגע, לפני שהוא זידן מתקן אותך.
של הליגה האנגלית.
של הפרמר ליג.
לא, לא. בהיסטוריה השנייה הכי טובה בליגה האנגלית.
השנייה הכי טובה והכי טובה בליגה
בפרמייר ליג, כן. השנייה הכי טובה בליגה האנגלית.
צריך ללכת הרבה אחורה
בשביל... אברטון, אברטון, נחשב אולי, יכול להיות...
לא, לא, טוטנאם, טוטנאם של ניקולסון. אוקיי, טוב, עוברים לספרד. אוקיי, נתון. רונלדו בעט 47 ביתות.
8, הסתכלתי עכשיו.
48? לא, כתוב לי 47. 48. כבש שער אחד, יש לו conversion rate, אחוז הצלחה מול השאר של 2.1, הגרוע ביותר באירופה, בחמש הליגות הגדולות. הוא אומר לשחקנים, אני אהיה פצ'יצ'י בסוף הקבוצה, לפי הדיווחים.
בסוף העונה,
מלך השערים. ודימה בלנקי, שכתב בקבוצה שלנו, דרך אגב יש בכל יום נתון הקבוצה, בפייסבוק, ויש שם דיונים מעניינים, אז דימה בלנקי כתב, בדקתי, רונלדו בסוף העונה יהיה בן 33. הפעם האחרונה שמישהו בגיל 33 ומעלה היה מלך שערי על הליגה, היה פרנץ פושקש בעונת 1960-61 בגיל 34. אז כל הכבוד לבלנקי, גם אחלה שם, בלנקי, זה כמו כזה, זה ממש מגניב, אני ממש אוהב אותו דימה, ו... זה לא יקרה, נכון? הוא לא יהיה מלך השערים.
אבל אם יש מישהו אחד שישבור סין, אתה יודע, כן. זה לא... זה... אולי לא, אולי זה לא יקרה.
אני חושב שהבעיה של רונלדו היא קרים בנזמה. ואני אסביר. קרים בנזמה ורונלדו עבדו ביחד מצוין, בגלל זה קרים בנזמה מקבל קרדיט עצום מזידן במשך הרבה מאוד שנים, לא, שנתיים מזידן, כן, בגלל שהוא פשוט עושה עבודה ללא כדור, נהדרת, והוא מפנה שטח לרונלדו, והוא עובד טוב איתו, שהוא מקבל את הכדור באגף, ונכנס פנימה, או שהוא מקבל את הכדור עם הגב, ומפנה את רונלדו בטאצ'ים יפים מאוד. העונה הוא לא עושה את זה, העונה הוא נראה מנותק לחלוטין ממה שקורה על המגרש, הוא כמעט ולא נוגע בכדור, כלומר הוא כמעט ולא משפיע על המשחק, והוא לא כובש. ופשוט בנזמה לא מוריד שום דבר מהלחץ שיש על רונלדו. ואני חושב שזאת הבעיה.
נכון, והרבה שחקנים שהם, בעצם יש איזשהו חילוף דורות, וזה כולם שחקנים שמשחקים עם הפנים לשער, כלומר, אם בנזמה okay. היה עושה את התנועות האלה ועוזר לרונלדו, אז אסנסיו, איסקו, זה לא שחקנים שאולי עוזרים לרונלדו, אלא בעצמם מתפתחים להיות המחליפים. יכול להיות, אבל אתה יודע, כל כך קשה, זה מפחיד להגיד את הדברים האלה, כי זה רונלדו, ובסוף אתה יודע, הוא יבוא ופתאום ייתך את הרביעיות שלו נגד כל החטפות כן. למיניהן בשם כללי.
הוא נותן גם רביעיות נגד ביירן, כן, אז לא, כן, אבל...
נכון, נכון, בדיוק. אז קשה לבוא ולהספיד ולהגיד את זה, אבל אתה יודע, הוא גם מתמודד מול כוחות מאוד מאוד גדולים שם, ששחקנים שבאמת לא מפסיקים להבקיע בעצמם, אז אולי את המלך שערים הוא לא יביא, והפער כבר...
אבל תראה, גם יש איזה משהו לפי דעתי באסטרטגיה של ריאל מדריד, שבתחילת העונה חייבים להודות, אמרנו אוקיי, זה נראה סבבה, הם רצים, אבל הם נפטרו ממורטה והם נפטרו מחמס, ולמשל מריאנו שהיה חלוץ מחליף שחקן מהקסטיה שלהם, הוא בליון, הוא הראשון ב-40 שנה שכובש 9 שערים ב-12 המשחקים הראשונים שלו בליגה, כלומר, משחקים ראשונים שלו, כן, לא משחקים ראשונים של הליגה. כלומר, הוא כן, ואנחנו יודעים שהוא מאוד, 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 מאוד כישרוני ואטלטי ושחקן פנטסטי, ובדיוק השחקן שהיה יכול להיות לצד רונלדו, ולתת לו את מה שבנזמה לא נותן לו עכשיו.
נכון, אבל זה חלק מהמחיר שאתה משלם. זה מריאנו, זה חסה שעכשיו בסטוק. כלומר, ריאלו גידלה המון חלוצים כאלה. מורטה, כמובן, זה הדוגמה הכי... זה... על מזבח לתת את המקום לחלוץ האחד, מקריבים את האחרים. כן, הוא היה מתאים שם, אתה יודע, זה חוכמת הבדיעבד.
אתה חושב ש... אני בטוח שיש לו בחוזה, הסכם מכירה חדש. הם ילמדו את הלקח שלהם, כי בנזמה ופלורנטינו פרז הם מאוד מקורבים, ופלורנטינו פרז רואה את בנזמה כסוג של בן, והוא הביא אותו מיליון, ובאופן אישי בחר אותו, והוא מאוד אוהב אותו. אגב, הם... וממה שאני מבין גם יש לבנזמה חשיבות בעולם המוסלמי שריאל מדריד לא מפספסת. כלומר, יש איזה משהו שם. האם אתה חושב שאנחנו נראה ריאל מדריד בינואר עושה כבר את השינויים, אתה יודע, כדי בעצם להיות התחרותית של שנה שעברה?
שאלה טובה, זה בטוח יגיע, כלומר השאלה שלך היא, עצם השאלה היא יוצא מגלל הנחה שזה יקרה, וזה יקרה כי אין דבר כזה שנה בלי להתמודד על התארים, האם זה יקרה בינואר? יכול להיות שבגלל הקשר הזה לבין זה מה זה, יחכו עם זה לקיץ, אבל זה אמור לקרות.
אוקיי, אני אתן לך נתונים של שני שחקנים, ותגיד לי מי שחקן יותר טוב. אחד שיחק 285 דקות, השני שיחק 1251 דקות, אחד קבע שלושה שערים, אחד השני קבע שלושה שערים. לאחד יש conversion rate, אחוז של 33.3, לשני יש 7.69. לאחד, ה-expected goals, כלומר, הגולים שמשוערים ממנו, למשחק, זה 2.66. לשני זה 8.85, והוא כבש רק שלושה. אוקיי? ואחד מצליח ב-big chance conversion, כלומר, אחוזי הצלחה בהזדמנויות ברורות, יש לו 50% הצלחה, ולשני יש 18.75% הצלחה. לאחד יש שני אסיסטים, ולאחד יש אסיסט אחד. אז מי יותר טוב?
הנה אתה, תכף תגיד את השמות, ואני מניח שניפול מהכיסא, אבל הנה זה מראה כמה שלא רק המספרים, אתה נותן את ההצדקה לכל אלה שאומרים, מה המספרים? המספרים האלה לא אומרים כלום, אז כמובן שצריך למצוא את השילוב בין השניים.
אז ההוא עם האחוזי ההצלחה הגרועים יותר, ששיחק הרבה יותר דקות, זה לואי סוארז, והשני זה פאקו אלקאסר, אוקיי, בוא נע, כשהוא מתחיל הוא כובש, כשהוא בהרכב הוא כובש, סוארז יצא עכשיו לשבועיים הפסקה, ונראה לי שזה בדיוק מה שהוא היה צריך, כלומר, זה מה שהוא היה צריך.
כן, כלומר, אין הסבר אחר, כשאתה מסתכל על השחקנים האלה, על התרומה שלהם גם לאורך השנים, אתה לא יכול להסתכל הרי כמובן בסופו של דבר רק על העונה הזו, ואתה מצפה מסוארז להרבה יותר, וזה גם כמובן כמות הבישולים העצומה של השנים הקודמות והשערים כמובן. יכול להיות שמנוחה כזו תיתן, כי ברצלונה רצה גם מספיק טוב עוד כשהוא לא סיפק את הסחורה.
אז השאלה אם זה מספיק טוב, כי האוהדים מאוד לא מרוצים מסגנון משחק. הסגנון משחק, ודיברנו עליו בשבוע שעבר, הוא מאוד בסקי, נגיד את זה ככה. כלומר, 4-4-2 סוג של, שמסי מעל כולם. סטטיסטיקה מעניינת, למסי יש 69 ביתות לשער, והוא בעט הכי הרבה. בליגה הספרדית יש לו 12 שערים, מקום שני זה רונלדו עם 48, ואנחנו יודעים שיש לו שער אחד.
אבל ידעו את זה כשמינו את המאמן, כלומר זה לא משהו
השאלה, תראה, לברצלונה יש פער מבטיח על ריאל מדריד, בוולנסיה עדיין, כאילו וולנסיה היא מאוד מעניינת, אבל אני לא חושב שהם יכולים להתחרות על האליפות באמת. האם ומסי פצע, אנחנו יודעים, מסי יש לו את השבועיים, שלושה שבועות האלה, שהוא פשוט, גם כן, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה קורס, אתה פשוט קשה לך לעבוד, אפילו אם אתה רץ רק 7 קילומטר במשחק, או רק 3 קילומטר, כמו שהוא עושה מדי פעם, אתה עדיין...
השאלה פה איפה זה יקרה, האם זה יקרה בדיוק לפני השני משחקי הרבע גמר נגד פריס סן ז'רמן, ואז הם ילכו הביתה, או שזה יקרה כשיש להם חטף, ובתוך זה משחק חוץ באתלטיק בלבאו וקלאסיקו, ואז באמת הם בבעיה. או שזה יקרה כשהם משחקים נגד החטפות, ואז אתה יודע.
לא, אבל תראה, בסופו של דבר, זה מאוד בעייתי להיות, כלומר, ואני חושב שגם מועדי ברצלונה, שרובם מבינים כדורגל, במובן הזה של הם יודעים איך הם רוצים לראות כדורגל. כלומר, אפילו אם הם לא, אתה יודע, מבינים את ה-XNO ו-442 וזה, הם כולם יודעים איך הם רוצים לראות הכדורגל. השאלה, האם בגלל זה חוכמת ההמונים אומרת, תקשיב, אנחנו פה משחקים על משחק מאוד מסוכן, התלות הזאת במסי.
חוכמת המונים קיימת, כי אנשים, אוהדים מכירים את הקבוצה שלהם, הם יודעים מה
זה קצת. כן, זה גם לא משהו חדש, זה כבר כל כך הרבה שנים כבר...
נכון, אבל זו כן קבוצה שכן, גם היא
מזדקרת. כן, נכון, בוסקץ כבר לא עצום, וניאסטה כבר לא עצום.
שנה שעברה היה בעיה, מסרו את זה לנאמר בשמאל, נאמר עשה את זה, זה גם כאילו היה מאוד ברצלונה.
בוא נגיד שאתה מפשט את זה, כן.
לא, אני מאוד מפשט את זה, כן, אבל אתה יודע, שנה שעברה היה בעיה, מסי לא שיחק, והיה לו 9 משחקים או 10 משחקים שהוא לא שיחק, וברצלונה ניצחו. עם נאמר וסוארס, אתה לא תנצח עם דלופאו ולואי סוארס כרגע.
וזה מתחבר למה שדיברנו קודם, יכול להיות שמבחינה הזו, מבחינת ה-3-4 שנים קדימה, ריאל נמצאת 2-3 צעדים קדימה, בגלל איסקו ואסנסיו, שברצלונה עוד לא שם, ברצלונה אולי תביא בינואר את קוטיניו.
אני מזכיר לכם שיש את דיבלה, לא דיבלה, את דמבלה, שאמור לחזור עכשיו אחרי הפגרה. אני מזכיר, רק לפני שנה דיברנו עליו בדיוק כמו שמדברים על השחקנים הכי מבטיחים בעולם, והוא נקנה בסכום מטורף, לא קרה שום דבר מאז.
נכון, אבל הוא היה, קודם כל קרה, הוא נקנה בסכום מטורף.
לא הבנת, הוא נפצע, זה הכל.
נכון, אבל הוא ילד, הוא ממש ממש ילד.
למה, ואיסקו ואנסנסיו,
לא, אבל איסקו,
אבל דיבאלה
אבל איסקו סביבו יש מודריץ' ויש קרוס, ויש אנשים שאתה יודע, מגדלים אותו וזה, אני לא בטוח שיש לו את האווירה הזאת בברצלונה, בטח שאתה יודע, מביאים אותו כמחליפו של נאמר, זה שונה.
זה הרכש הבא, דיבאלה, קוטיניו, מי שזה לא יהיה, זה השלב הבא.
קוטיניו זה באמת הבן אדם? קוטיניו זה הבן אדם?
קוטיניו זה לפריס סן ז'רמן בכל מקרה. זה נסגר שם.
הולך עם נאמר פשוט, כן. אבל הם עוד צריכים לעשות את הרכש הבא, כי דמבלה זה לא מספיק, ואצל ריאלים כבר מסתובבים.
דווקא וראטי, כל מיני חבר'ה כאלה שדיברו עליו לפני כן, נראה לי הרבה יותר הגיוני, פחות הרעש הזה של... שלא יודע מי מריץ, זה מרגיש כמו בארץ, שיש לך איזה...
וראטי?
כן.
וראטי הוא פנטסטי, בסיטואציה ששמו אותו כרגע בפריס סן ז'רמן, שהוא ליד תיאגו מוטה ורביו, שרביו הוא לא הכי אחראי בעולם, ולא הכי יציב בעולם, בגלל שהוא צעיר, ותיאגו מוטה הוא זקן, אין מה לעשות, הוא כבר לא מריץ, וראתי בבעיה. וראתי צריך להיות מאחורי שני שחקנים, כמו רביו ועוד אחד כזה, כמו מתיודי, כן? שהם מחו. ושני שחקנים שהם סופר אנרגטיים,
ועושים... אז דמבלה? דמבלה שהוא עומדם על הקו?
לא, 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 דמבלה לא, אולי מוסה דמבלה מטוטנהאם, אבל הוא צריך שני קשרים לפניו, שיעשו עבודה הגנתית, אנרגטית.
זה עדיין נשמע לי כאילו בצלון הרחוקה, שחקן התקפה או שניים, מכדי שתגיד, הכל בסבבה. הכל בסדר, הנה העתיד, אתה יודע, זה עדיין ברצלונה, היכולת שלהם להגיע לשחקנים היא לא...
ברור, השאלה שוב עם ברצלונה, האם, וזה נוגע בהנהלה, תראו, כרגע הם מצליחים, הם בהגנה פנטסטית, ההגנה שלהם באמת מצוינת, הם לא ספגו ההתחלה ההגנתית הכי טובה של מאמן, ולוורדה, ובאמת, ולוורדה הוא מאמן מצוין, באמת, הוא באמת מאמן טוב. השאלה בסופו של דבר, מה יקרה שיהיה קשה? ופה אתה יודע, אתה לא יודע, כי הקבוצה הזאת הנוכחית לא עמדה במבחנים, כאילו לא עמדה במבחנים עדיין. היא פגשה את יובנטוס בתחילת עונה מג'עג'עת, היא אתלטיק מול מדריד, אתלטיקו מדריד, היא גם כן התחלה מג'עג'עת קצת מבחינת אתלטיקו מדריד. כלומר, עדיין אין את ה...
בכלל אתה רואה את זה בקבוצות הספרדיות באירופה השנה, שזה ממש לא השנים האחרונות, כולן ככה...
לא, למה? בשנים האחרונות הם דווקא...
בדיידרות.
כן, נדרות.
בשנה הזו, הקבוצות הספרדיות...
למה זה? מה אתה חושב? מה קרה ב...
אני חושב שיש ההתקדמות הזאת, שאתה כותב על זה הרבה, על ההתקדמות של המאמנים באנגליה, על ההשקעה במאמנים, ואתה רואה את ה... בסופו של דבר, הכסף צריך להשפיע.
עכשיו מדברים על אברטון, שהיא רוצה את דיאגו סימאונה, וכאילו פרד מושירי, הבעלים האיראני, שאולי הוא לא הבעלים, אלא אלישר אוסמנוב, שהוא הבעלים של ארזו, לא משנה, עשינו שם איזה זה, אז הוא אומר שכאילו יש סיכוי לסימאונה באברטון, כי כנראה הם הולכים לזרוק עליו כך מיליון, כלומר...
זה יהיה מטורף, אבל אם כבר אנחנו נוגעים באברטון, אז שם זה לא רק מאמן, זה גם צריך, אחרי שעשו את כל הרכש הזה מהכסף של לוקאקו, הם צריכים לעשות עוד פעם שידוד מערכות, או להביא עוד פעם שחקנים, כי הרכש שהם עשו, ועם כל אהבה לקומן, אבל זה היה בעיקר מלחץ, הם הביאו בסופו של דבר שחקנים, הוא רצה את גילפי מההתחלה, לא הגיע גילפי, אז מהלחץ, אומר טוב, אני אביא דייבי קלאסן, שיהיה לי שחקן בעמדה הזו, הביא את קלאסן, קיבל פתאום גם את רוני, ובסוף גם גילפי הגיע, אז הוא שחק עם שלושה שחקנים, שמשחקים באותה עמדה, כן. והתעקש לשחק עם שלושתם, אז אחד בימין, אחד בשמאל, קפצנו לאברטון, אבל צריכים לעשות...
אברטון חוזרת מפיגור, של שני שערים, בפרמייר ליג, כן. בפעם הראשונה בבית, מאז מאי 1994 נגד
ווימבלדון.
אוקיי, בוא לפני שאנחנו נגיע אוקיי, כדורגל בינלאומי, יש לנו פלייאופים היום, אנחנו לא נדבר על זה יותר מדי בגלל שהרוב האנשים יקשיבו לזה אחרי, ואנחנו נדבר על הולנד וזה. פירלו פורש, אז בוא נדבר על פירלו קצת. אני הולך לפרסם כתבה על החשיבות הטקטית העצומה של פירלו. פירלו הוא בעצם הדיפ פליימייקר הראשון שבעצם שינה את פני המשחק, במובן הזה שהוא העביר את מלאכת הפליימייקריות מעמדה מספר 10 לעמדה מספר 6. כלומר, שהוא מאחורה.
למי שלא מכיר, תתאר את זה על המגרש, איפה זה אומר.
הוא על החצי. טיפה מתחת בדרך כלל, לפי מפת החום.
לא מתחת ל-16, אלא עוד יותר אחורה, שליש שני, לא שליש שלישי.
כן, ממש בחצי, יש את החצי, הוא על קו חצי, מחלק את הכדורים שלו, פותח חללים לשחקנים האחרים, והוא בעצם, בלי פירלו כזה, לא היה בוסקץ, בלי פירלו לא היה וראטי, בלי פירלו לא היה טוני קרוס בריאל מדריד, או יוליאן וייגל מדורטמונד. זה שחקן שבעצם הוא אחראי על הפתיחת משחק שלך בהתקפה, וקרדיט לאנצ'לוטי, שהוא בעצם הפך אותו ל...
זה בליגה שבה התפקיד בדרך כלל, מה שאתה מספר, זה בדרך כלל שמור לטוטיז, לאלסנדו דל פיירו. לא, אני אומר, הם היותר קדמיים שדרכם הכל עבר, ופתאום מגיע פירלו, וכולל המעבר הגדול הזה מיובה ומילן, ולוקח את הטיפה אחורה, ובעצם משנה את כל המשחק כמו שאנחנו מכירים אותו היום באירופה.
הוא בעצם היה... רוב הפעילות ההתקפית הייתה ליד הרחבה, ופירלו הפך את זה... למשחק שהוא הרבה יותר, זה קצת כמו מה שסטפן קרי עשה עם השלשות ב-NBA, שהוא פשוט זרק מהרבה יותר רחוק, ואז הוא פתח את ההגנה, כלומר כי...
זה לא מפתיע אגב שזה הגיע, כי אתה מסתכל על אבולוציה של הכדורגל בכלל, אז נגיד אם אנחנו מתחילים איזה קטנאצ'ו כזה בסוף של שנות ה-60, תחילת ה-70, בריאקציה זה הטוטל פוטבול, אז משחק הרבה יותר פתוח, ואז הריאקציה של זה הייתה בעיקר באיטליה, בגלל זה גם זה לא מפתיע שפירלו מגיע, שזה מגיע מאיטליה, השוב לרדת אחורה, לשחק עמוק עם הרבה מאוד שחקני הגנה, אנחנו זוכרים כמה היה קשה לשחקנים קבוצות איטלקיות בשנים האלה, עם כל הוירקובות וכל השחקנים האלה.
שהיו להם שחקני התקפה כמו קקה ורוי קוסטה, ואתה יודע, בזמנו, כשהוא העביר את פירלו למטה, הרי בגלל שהיה לו את זיידוף, קקה, ריבלדו, יונדן טולמסון, והוא היה צריך מישהו מאחורה, כאילו, אז בגלל זה הוא העביר אותו לשם, אנצ'לוטי. האם אנחנו רואים כאילו את המורשת של פירלו בשחקנים שאנחנו חדשים, כלומר, או שזה שוב עבר למעין כדורגל גרמני כזה של גגן פרסינג, של, אתה יודע, שבעצם אין לך את הספשליסט מאחורה.
שאלה מעניינת לחשוב עליה, באמת אתה רואה את ההשתלטות של השחקנים, של הגגן פרסינג שאתה מדבר עליו, ולכן גם השינוי המעבר הזה ל-3-4-3, שאין את האחד המרכזי הזה, אלא תמיד פתאום עדן עזר, השחקן שבצד פתאום הוא, בגלל הצפיפות הזו, השחקן שהוא בצד, אבל זה משהו שחוזר על עצמו, כי גם זה תפקיד של פירלו, אבל זה גם הדמות והאיש והאופי שגם צריך דמות כזו כדי שיהיה שחקן כזה. אם צריך להגיד, תמיד ההולנדים איכשהו נשאר, אם ההולנדים היו עוד קצת אחרת, אז התשובה לפירלו הייתה, בשנים הראשונות זה היה בעיקר יארי ליטמנן כמובן, כן. זה חלק יותר קדמי, אנחנו לא ראינו שם את השחקן האחרון.
שהוא לא היה ממש עשר, אבל הוא היה כאילו, הוא קיבל את הכדור בחצי של ההתקפה, וכאילו ניהל את המשחק. איך הגענו לירי ליטמנן? תגיד לי, אייקס, אייקס.
על פירלו, עוד דבר אחד שבאמת מעבר לכמה שהוא יפה ודומיננטי וקלאסי.
גבר נאה מאוד.
כן, very handsome ושיער נהדר, שיער נהדר.
לא, ידוע שזה נקודה רגישה וידוע שאנחנו מסתכלים על הדברים האלה.
יש תמיד את השאלה הזו, אותי תמיד מעסיקה, מאיפה באמת הכוכבים הגדולים האלה, מאיפה הם מביאים את ה... את הרצון, לא ללמוד עוד, אצל ספורטאי על, בטופ ספורט אתה מצפה מהם שתמיד ירצו להשתפר, אצל פירלו יש לו איזה פרק או כמה עמודים בסף בביוגרפיה שלו, שהוא מדבר על כמה שהוא היה אובססיבי ללמוד את הביטה
של
ז'וניניו. עכשיו, ז'וניניו בתקופה שלו...
אנחנו מדברים על ז'וניניו מיליון.
ז'וניניו בדיוק.
כן.
פואמבקאנו.
באתי להגיד את זה ואמרתי עצמי, אני לא אביך את עצמי.
סלווה אומר את זה הכי יפה מכולם, סלווה בזילאי. שהיה את השנים שלו בליון, שבע אליפויות רצופות, ובאמת הביטה החופשית שלו, הוא הפך אותה לאיזה אומנות אלקדות של הכדור ש...
מי שלא, חפשו ביוטיוב, מי שלא...
מדהים, הביטות החופשיות הכי מושלמות, באמת, שהוא פוגש את הכדור עם הרגל, והכדור עולה ויורד בקו אחד, והוא מדבר שם על האובססיביות שלו, להבין מה קורה שם לכדור.
שהוא צפה בווידאוים ובצילומים, והוא התחיל להתאמן על זה, והתאמן, ואז בסוף הוא קיבל את ההערה. איפה? דבר. הוא ישב על השירותים, ואז הוא אמר איפה שכל החשיבה הרצינית מתקיימת, ואז היה לי את הרגע הירוקה שלי, וגיליתי מה קרה, ואז הוא הלך לאימון, וזה סיפור.
זה אחד החלקים הכי מעניינים בכדורגל, זה בעיטות חופשיות, כי זה משהו שזה אתה בלי שום חשיבות לשחקנים אחרים. זה כמו לעבוד על זריקת עונשין עבור שחקן NBA. אתה רואה את זה למשל עם בקאם, שהעובד בלתי נלאה והביא את זה לדרגת מצוינות. ואתה רואה את זה עם רונלדו שבבירור משקיע את הזמן. וזה נקודה כל כך מבודדת ומעניינת להסתכל על זה, רק כדי לראות השחקנים שיש להם באמת שיפור מהבחינה הזו. בישראל זה נגיד שחקנים כמו ערן זהבי. זה באמת תחום שאין להם כן את המאוד מאוד מאוד כישרוני. כן, בסדר. זה תחום שאין להם כן, אתה מאוד מאוד כישרוני, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב לראות, כי זה נטו עבודה קשה, ומחשבה על כל הפרטים הקטנים האלה, מהבחינה הזו זה אדיר.
אבל כמו פירלו שעולה, ואתה אומר, אתה כבר, אתה הכי גדול, עזוב אותך, מה אתה עכשיו, שב תנוח, לא, זה ללכת ולהוציא בדיוק, אתה גם פירלו, אתה אומר, אוקיי, אתה פירלו, אז לך תלמד מזידן. לא, אני לוקח את הספציפי, לא בושה ללכת לאז'ונין, יאו שמשחק בליון, ולקחת ממנו. כן.
בואו לא נפסול גם את העובדה, שכמו הרבה אנשים אחרים, החבר'ה האלה גם אוהבים משחקי קונסולות, פיפה ופו אבולושן, והרבה אנשים מכירים את ג'ורג'יניו, משם.
ג'וניניו.
כן. ג'וניניו, סליחה, ג'וניניו, בתקופה לפני שהכל היה... פודקאסטים ותוכניות טלוויזיה וטוויטר וכולם יודעים, הרבה מהשמות האלה.
ופירלו היה חולה.
נכון, זה אני אומר, שזה מגיע הרבה, שאתה משחק עם קבוצות אחרות, כי לא כיף שחק רק עם המדרידיות והברצלון. אתה אומר, היי, מה זה, למה יש לו ציון כזה גבוה? אתה הולך לראות או מגלה, וזה היה היופי אז.
אני לא חושב שהוא גילה אותו בזה, אבל כן.
ברור שלא, כי הוא גיליון את החברה הקבועה בליגת אלופות, אבל עדיין.
אז פירלו, ואני חושב שאחת מהבעיות של איטליה זה שאין להם את הפירלו הזה, אין להם, אתה רואה את הנבחרת שלהם, כאילו יש להם שחקנים פנטסטיים, אבל אין להם את הדמויות האלה. בונוצ'י כזה שהיה אמור להיות זה, הוא בעונה נוראית, משהו קורה שם.
ולא נעים להגיד, וכאילו אתה לא רוצה להגיד כי בופון הוא באמת השוער הכי גדול אי פעם.
כן, אבל הוא שוער. לא, אבל הוא שוער.
לא, והוא גם קצת יורד. תראה, מדברים על ונטורה, הביקורת באיטליה היא בעיקר על זה שהוא עדיין לא מצא את השיטה שלו, וזה בדיוק העניין שאין לו את השחקן הזה, או את השחקן של לבנות סביבו.
כאילו וראטי היה אמור
לה. כן, אבל פעם וראטי פצוע, זה פתאום עם 4-2-4, שזה נורא נחמד, כי קנדרבה ואינסיני באמת הם שחקני כנף נהדרים, אבל זה מאוד לא איטלקי. ואז אתה יודע, אוקיי, יש לי גם את בלוטי שגדל אצל ונטורה, וגם את אימובי... יותר מדי, ובסוף יוצא מזה פחות מדי, אז הם, אנחנו אמרנו במילה, הם כנראה עברו את שוודיה, כי בסוף הניסיון והמסורת כן עובדים וכן יעלו אותם,
אבל... זה לא שלשוודיה אין ניסיון ומסורת.
מול איטליה, כן.
זה קבוצה, זה אגב, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים שוודיה אפורים, וזה, בוא נה, זה קבוצה עם היסטוריה מטורפת.
די, אבל מול איטליה אני אדבר.
כן, לא, 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 ברור, אתה יודע. אוקיי, אפרופו אחד מהקטעים האלה של המשחקים הבינלאומיים, ובאמת, אתה יודע, אתה חושב, יופ היינקנס דיבר על זה שחמאס רודריגז, עכשיו עוזב עם נבחרת קולומביה, שעלתה כבר למונדיאל, עוזב למשחקים בדרום קוריאה, ואז לסין. באמצע העונה. אחרי שהוא, אתה יודע, שהוא חזר מפציעה, ואז הוא אומר, זה פשוט, היינקנס אומר, זה פשוט טירוף, זה פשוט לא נתפס שעושים דבר כזה. ושוב אנחנו יוצאים בקריאה לשנות את לוח השנה של הכדורגל. לא ייתכן ש, אתה יודע, מתחילים בנובמבר עכשיו, ואז כאילו עוד פעם המשחקים, שהכדורגל הבינלאומי ישוחק במשך 3 חודשים, צמודים, צפופים, בסוף העונה, פשוט, זה פשוט אידיוטי לעשות את זה אחרת, וזה יכול להרוס עונות לקבוצות.
מי פצע? תשתתפו בשעשרון הזה, שמוגש לכם בחסות, הלוחם בספן.
אתה יודע?
לא, עשיתי את זה מושלם, לא, חשבתי על זה עכשיו. הלוחם בספן, מצטער. מצטער ללוחם. אנחנו ניתן עכשיו חסות ללוחם בספן, ששלחנו הודעה, ממש משמחת השבוע, דסקל, אתה ראית אותה?
כן, ואני עכשיו מחפש אותה.
למה אני שואל אותך? אני יודע שאתה ראית אותה, אני שלחתי לך אותה. אז הלוחם בספאם בעצם מנסה לעזור לאנשים להשיג כסף מחברות ששולחות להם הודעות ספאם, הם לוחצים 10, החברות ממשיכות, ואז מגיע אליהם כסף, אבל רוב האנשים לא עושים את הדברים האלה.
אבל כן, האנשים שכן, וזה קוראים שלנו.
שנכנסים לאתר של הלוחם, שאנחנו נותנים לינק אליו,
כן,
ואז הם בעצם...
הם מקבלים הוראות מהלוחם, הם ממלאים אחר ההוראות.
והוא לוקח כסף רק במקרה של ניצחון.
כן, ועומר למשל קיבל 8,500 שקל על 17 הודעות שקיבל מבנק. עומר.
עכשיו אני יכול להגיד איזה כיף, כי אני כבר לא עובד בבנק.
כן, אז ואינבל קיבלה 9,000 שקל לאחר שטבע חברת מכוניות, שהציפו אותה בפרסומות, במייל.
יש שם איזה מישהי גם יותר מ-10,000, נכון? הסתכלתי על הרשימה? או שלא?
שנייה.
סך הכל
יש פה רשימה, לא, יש רשימה ממש ארוכה של קוראים שלנו.
הגענו כבר ל-70,000 שקל פיצויים, שזה סך הכל בחודשיים.
מצוין.
די מגניב. כן. אני מרגיש שכן, הייתי שם פסוט ששלח את זה.
אני שמח שאנחנו נותנים כסף לקוראים שלנו.
כן.
לקוראים, זה לא קוראים.
זה מאזינים.
למאזינים, אבל גם קוראים.
כן, אתה מפרסם את זה גם בדף פייסבוק.
קוראים, מאזינים, תודה לכם.
זה גם מצווה, זה גם מצווה, כי זה באמת, יש פה, לא, יש פה חוסר כבוד, חוסר כבוד לאנשים. אתה לא רוצה לקבל את זה, למה אתה...
זה פעם האנשים שהתקשרו אליך בזמן שאתה יושב ארוחת ערב, אז בוא תקנה את זה, ואני לא פניתי אליך, עכשיו זה עם ההודעות האלה. הדברים השתנו רק ברגע שהם יקבלו זפת על הראש מהבחינה הזו.
מישהו גם דיבר איתנו על X-Blade שהוא קנה בגללנו, בגלל שדיברנו על קרחות וכאלה. אבל זה לא היה פה, זה היה בגיקונומי, לא?
כן, עזוב, די, די, די.
גיקונומי יהיה לנו עם נדב יד, יש לו שיער נפלא. שיער נפלא.
כן?
כן.
אתה לאדוב, לא נכיר שם במה.
כן, יש לו שיער נפלא. אנחנו בבעיה.
קיבלנו רשימת אנשים, נדב ואל, אתה מכיר אותו, אז נדב ואל מגיע עם ראשון, ואנשים שלחו לי, דבר על סעודיה, דבר על זה, דבר על זה, דבר על זה. אוקיי. אתה יכול לקרוא לפני, אני רק אומר, תעשו את השיעורי בית, תהנו יותר.
אפרופו סעודיה, ורגע לפני שאנחנו מגיעים לחלק המרכזי של המשחק, שבעצם אנחנו, של המשחק, של הפודקאסט, שבו אנחנו מבקים על סופה של תקופה הולנדית, בוא נדבר על דברים חיוביים. אני רוצה לתת לך סטטיסטיקה מאוד מעניינת על ג'ייסון טייטום, הרוקי
שעברנו ל-NBA?
כן. יש לנו משהו לדבר נוסף?
כן, בטח, מה? אני רוצה לדבר על פטר בוס.
ודורטמונד? כן. אבל לא, אנחנו נדבר על כדורגל הולנדי.
טוב.
אוקיי. Okay. אז ג'ייסון טייטום, אם אנחנו מסתכלים על המספרים שלו, אז יכול מאוד להיות שהוא יהיה הטינג'ר הכי טוב בהיסטוריה של ה-NBA על פי הנתונים שלו. הטינג'ר, כלומר, מתחת לגיל 20. והוא מסיים את העונה, כאילו, אם הוא ימשיך בדרך הזאת. אני חושב שזה רק חלק מהעניין של בוסטון סלטיקס, שכרגע הקבוצה הכי טובה ב-NBA מבחינת מאזן, 10 משחקים רצופים עם ניצחון. נתון נוסף על בוסטון סלטיקס, הם מגיעים ומפריעים ל-81% מהזריקות מ-3. כלומר, הם ממש קבוצה שמוכנה ל-NBA החדש הזה של מלא זריקות מ-3. ראיתי נתון שמראה שיוסטון זרקו יותר ל-3 בשמונה המשחקים הראשונים מאשר יוטה ג'אז זרקה בכל העונה ב-1983. אז כלומר, אנחנו כאילו, בוסטון סלטיקס זה הקבוצה שהכי מותאמת לכדורסל החדש.
ואתה מסכים שמי שמייצג את זה אהרון ביינס?
אהרון ביינס,
אתה חושב שיש אנשים איפשהו כזה חובבי כדורסל של לבנים שמתלהבים כמו שאנחנו מתלהבים מקספי, שאני עושה כזה ריטוויטים למהלכים של קספי שאני רואה לפנות בוקר, אנשים אומרים, תראו את אהרון ביינס מפציץ.
תראה, קודם כל אוסטרליה עם בן סימונס שנותן עונה טרוקי פנטסטית.
פטי מילס, בוגוט פצוע.
בוגוט פצוע, אבל ביינס הוא הבוגוט הבא. אוסטרליה, בוא נה, זה פאקינג אימפריית כדורסל, ואנחנו יודעים את זה הרבה זמן.
רק שיתגלח. אני לא מספור טעים, זקן אבות, זה נראה כל כך לא נוח.
אתה ראית את קלי? לא קלי. או קלי אוליניק.
קלי אוליניק, כן.
ממיאמי, שהיה בבוסטון, אתה ראית את הזקן שלו? זה מביך. זה מביך. אני כאילו, אם אני מאמן שלו, אם אני סמוסר, אני מוריד לו את הזקן.
עזוב מבחינה אסתטית, זה נראה, באמת, אתה מזיע, זה מגרד, צריך, מה הקטע?
תראה, אוסטרליה, מה אכפת לו מגירות?
תחשוב, יש זקן לכדורגל עם זקן רציני?
תראה, דני עמוס הוריד את הזקן שלו, אבל יש לך את האיסלנדים, באמת?
אמרתי שחקן, באמת, אני לא מעליב אף אחד, אבל אמרתי שחקן כדורגל רציני, והבאת לי דני עמוס?
לא,
יש את זה ברמה הכי גבוהה.
זה הזקן הכי מפואר.
אני מדבר איתך ברמה הכי גבוהה.
תראה, פירלו זה לא היה זקן מפואר.
לא, זה מטופח איטלקין, ומה?
לא, האיסלנדים, יש לך את... זה גונרסון?
יש להם כמה שחקנים.
זה נדיר.
תראה, יש את סוקרטס שהיה עם זקן, והוא היה אחד מהגדולים.
בתקופה שאנשים ישנו סיגריות במחצית, מה אתה מביא לי סוקרטס? זה באמת שנות ה-70.
יש את, איך קוראים לו, הבחור גם כנבחרת אוסטרליה, ידנק מזה, יש את ההוא מווילס, מה שמו?
ג'ו לדלי.
כן, לדלי, שהוא רוקד נפלא.
ראית את הריקוד של קר?
כן.
כל הכבוד לקר והריקוד. אתה יודע מה הכי מפתיע אותי בבוסטון?
יש את...
אני מחזיר אותך, אני מצטער על הבוסטון.
לא, דיאגו קוסטה הולך עם זקן, אבל זה זקן כזה שהוא לא התגלח 11 דקות כזה. הוא סעיר, אה? דיאגו קוסטה הוא סעיר.
הוא גבר, הוא כולו, הוא הר של טסטוסטרון. הוא יצליח באתלטיקו?
איך קראו לאיסלנדי שהיה ירד ליגות עם צ'רלטון והיידרסון?
כן.
והיה את, הוא היה עם זקן יפה כזה, ויקינגי, והיה את אולף מלברג. כן, היו כמה זקנים מפורסמים.
עכשיו אני פה בלוח זמנים 57, מפסיקים לדבר על כדורסל ועוברים לזקנים. 59.
שימו לב, אבל כל השמות שאמרנו, כולם בין שחקני הגנה לקשרים אחוריים, יש פה גם איזה...
אני חושב שזה קשור, כי שחקני התקפה הרבה יותר, אני חושב, אסתטיקה ותשומת לב, זה מה שחשוב להם, ותראה, הרבה מהם הרבה יותר מטופחים.
הזקן הזה הוא מאוד אסתטי, כלומר, לא, על אהרון גונרסון וכאלה, זה זקן שהוא בא עם
אסתטיקה. כן, אם אתה איסלנדי, אם אתה נורדי, יש לך את הגנטיקה לזה, בדרך כלל אנשים נורמליים, זה פשוט נראה, באמת, שיער פנים לא רציני. א', אני באמת חושב שאתה רואה שחקני התקפה, הם הרבה יותר אדורים, הם נראים, זה חלק מהאופי של הכדורגל, ששחקני הגנה יותר מחוספסים, אתה יודע, זה מן תלם כזה שנחפר, תלם אישיותי, שאתה צועד בו, אולי זה יותר זמן שאתה משקיע בחדר, אני לא יודע באמת לשים על זה את האצבע, אבל רונלדו הוא לא מייצג הבלעדי של התופעה הזו של שחקני
התקפה. זה נושא לדיון מרתק,
נכון?
באמת, באמת, כי האסתטיקה שמאחורי הספורטאי והתפקיד שלו על המגרש.
כן, אולי שחקן הגנה רוצה להיראות יותר גברי, אני לא יודע, בשביל התפקיד שלו על המגרש, ושחקן התקפה רוצה להיראות יותר פנטזיונרי, אתה יודע, גם אפילו המילים שאנחנו משתמשים לבחור בהם, ועצומת לב שאנחנו מקפידים, אנחנו רק לאחרונה אתכם עושים לב שחקן, משחק התקפה של, משחק הגנה של שחקני התקפה, או קשיחות, או דברים כאלה, זה אפילו לא, אף אחד לא ביקר את זה, אף אחד לא דיבר על זה, ושחקן הגנה, אף פעם לא חיפשו את האלגנטיות, עד שפיקה, פתאום התחיל לעשות מהלכים ברחבה, ולעבור שחקנים, וקצת לעשות דריבלים, אף אחד לא רק פיקה, כן? מן הסתם הרבה אחרים, אבל מי בכלל שם לב לקישורים, אתה נציג של הכדורגל ההולנדי, ותכף נבוא לדבר עליו, אבל אפילו בכדורגל הטוטלי ההולנדי, שחקני הגנה לא היו היצורים הכי אלגנטיים בעולם.
נכון, נכון, היה להם ביחס לשחקני הגנה אחרים מאוד טכניים, אבל ביחס, אם אתה צריך לקחת מקדימה את הברקאמפ הרקדן, אז אתה לא תקבל את הדני בלינד החזק, הביריון מאחורה.
תגיד לי, שחקן הגנה היה אומר, אני לא טס, אני מפחד לטוס, היו מקבלים את זה? אני אפילו ברמה הזו, אני חושב. אבל עזוב, גנבתי לדסקל את הקפינת NBA, אני מחזיר לנו ל-10 דקות דיבור NBA.
לא, לא, לא 10 דקות, עזוב, בוא נדבר על עומרי כספי, שהוא נותן, לא, אפרופו זקן, הוא עם זקן, הוא נותן עונה מצוינת, עכשיו בבוקר הוא ניצח את, הוא ניצח, כן, הוא היה מאוד משמעותי, לא, הוא היה ממש משמעותי בניצחון על מינסוטה, מה זה משמעותי? מינסוטה חזרו מפיגור גדול, הוא נתן כמה בלוקים יפים.
שלושה בלוקים, סך הכל
המשחק. נתן כמה חטיפות יפות, נתן כמה אסיסטים יפים.
קולה היה טוב מהשדה באחוזים גבוהים.
קולה היה סבבה.
מקבל משכורת נמוכה יחסית, אז מתאים לקבוצה.
משחק פחות מ-10 דקות במשחק, ונותן ב-10 דקות האלה מספרים יפים מאוד.
בלי לנחס, רק שלא ייפצע. באמת, אני אומר את זה אפילו ברמת הכדורסל לא אובייקטיבי, אתה רואה, לא ישראלים, עזוב את הפרובינציאליות. באמת, יופי של שיחוק מצד גולדן סטייט שהביאו אותו. כל הכבוד לראות את השחקן שעבד קשה ולא יכל בכיף לוותר ולחזור לאירופה ולקבל שכר יותר גבוה, והלאה, באמת תקופה קשה. הרי המינסוטה הזו, שמולה הוא שיחק רק לפני 4-5 חודשים, נכון, משהו כזה, החתים אותו על חוזה, על מפית ל5 משחקים. פחות או יותר, בארוחת ערב, אני לא אומר על מפית סתם, זה באמת היה בארוחת ערב עם תום טיבדול, משהו כזה, אם אני זוכר נכון.
כן, כן, מפית זה לא היה, כן.
ברור שלא על מפית, אבל זה היה...
וכשתום טיבדול רוצה להחתים אותך, אז הוא אומר, I would like to sign you.
כן, הוא גם, אינו בנאדם לא הכי אסתטי, אבל...
כן, אפרופו...
ויפה נגד מנסות, אבל יש...
אגב, אפרופו, אני עשיתי עכשיו את החיפוש בזמן שאתם דיברתם על זקנים, אז ככה. לפי מחקר שנערך על ידי תאגיד מכונות התספורת, וייל קליפר, קבוצות בייסבול עם שחקנים יותר מזוקנים, מנצחות יותר משחקים בפלי אוף, מאשר קבוצות עם שחקנים בעלי פרצוף חלק. זקן זה אחלה.
כן, אבל זה ענף ספורט שאנשים לועסים ניקוטין בזמן המשחק.
אחרי שאנדריה פירלו כבש את העולם עם הזקן שלו, ואתה יודע שגם ארון רמזי עשו בדיקה והוא כובש יותר כשיש לו זקן?
לא טוב לעולם.
אם אנחנו כבר איבדנו לגמרי את ההשתונות, תן לי שנייה, על היסד ניקוטין הזו, אתם מכירים מישהו שעושה את זה? אחד העובדים שלנו, בחור דני, לועס ניקוטין, יש לנו בחור אחר, שאני מדבר עליו הרבה, דרקו, מקדוני, בזבוז לספורט העולמי, בחור גדול, לא יודע מה הוא מקודד, והם היו פה בארץ, הם תכף מגיעים שוב, והבחור המקדוני לקח את הניקוטין ללעיסה הזה של הפתח הדני, שעושה זה, ככה הוא יכול לעבוד 15 שעות ביום, אז לא אכפת לי, מבחינתי שילס ניקוטין, שיסניף ריטלין, לא מעניין אותי.
אתה ממש בוס אמריקאי.
כן, 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 הכל בסדר, העיקר שהם נהנים, ודרקו לקח את זה, וכמה דקות אחרי זה, הבן אדם היה לבן כסיד, חיוור, זה רעל מזוקק. איך ספורטאים בבייסבול עושים את זה?
אני לא חושב שספורטאים עושים את זה הרבה בבייסבול, אתה יודע.
איך מישהו עושה את זה?
אתה יודע, אנשים מעשנים, זה לא כזה הבדל גדול. אגב, יש משפט רוסי מפורסם שאומר, גבר בלי זקן הוא כמו אישה עם זקן. אז בזה אנחנו מסכמים את העניין הזה.
כדורגל הולנדי.
כדורגל הולנדי, אפרופו זקנים. השחקנים של אייקס, למשל, לא יכולים לגדל זקן, בגלל שהם לא בגיל הזה. אתה יודע, אני חובב כדורגל הולנדי הרבה מאוד שנים, אני מאוד אוהב את התפיסה שלהם על המשחק, ואת כל התפיסת חלל המפורסמת, שבעצם הייתה אחראית לפיתוח הטוטל פוטבול, ובעצם לשינוי הכדורגל העולמי, כלומר, בהרבה מובנים, מי שהתחיל את משחק הלחץ ב-1974, עוד לפני בכלל שידעו מה זה משחק לחץ, זה היה נבחרת הולנד. אם אנחנו מסתכלים על, אתה יודע, חילופי מקומות, דברים שנראים לנו היום הכי הכי בסיסיים בעולם, זה קונספטים שהומצאו בהולנד, על ידי רינוס מכליס ויואן קרויף, ואייאקס הגדולה של קובץ', ואנחנו היום רואים את זה, שזה בעצם מה שכאילו משתלט על העולם, משחק הלחץ, משחק המסירות, משחק החילופי מקומות, ואנחנו רואים שההולנדים, שהם הביאו בעצם את הקונספטים האלה, כבר לא ממציאים שום דבר חדש, והתחרות, בלגיה, ספרד, גרמניה, אנגליה, הם פשוט עושים את מה שההולנדים עשו הרבה שנים, הם עושים את זה יותר טוב.
פיתחו את זה גם.
וההולנדים לא המציאו את עצמם מחדש, וזה, בגלל זה אנחנו בשפל הולנדי, גם מבחינת הנבחרת, גם מבחינת הקבוצות, גם מבחינת איך שהכל נראה שם.
הגדרת את הבסיס לגמרי, כלומר, זה באמת עומד בבסיס להכל, זה הרבה יותר רחב מרק בכדורגל, זה בכלל משהו שהוא נכון לחברה ההולנדית, מחברה שתמיד חיפשה את היצירתיות. אנחנו רואים את זה בחברה ההולנדית, בגיאוגרפיה ההולנדית, כלומר, בייבוש, היה שם ים, פשוט לא היה מספיק מקום, אז ייבשו את הים והקימו...
הבדיחה הולכת, כן, הבדיחה הולכת שאלוהים יצר את העולם, ההולנדים יצרו את הולנד.
בדיוק, בדיוק, וזה ממש ככה, באמת ייבשו, ויש לך חלקים גדולים שהם שפשוט ייבשו את הים. אותו דבר, מאיפה הגיע משחק הלחץ הזה? היה את חוק הנבדל, ואמרו, רגע, אז יש חוק נבדל, שמבחינת רוב הכדורגל בעולם היה, יש חוק נבדל, צריך לשחק כדורגל עם הנבדל. אז העולם אמרו, לא, בואו נבין מה אומר הנבדל, ואיך אנחנו יכולים לקחת אותו לטובתנו, ואז פיתחו את משחק הלחץ הזה, שכולם יוצאים קדימה, בעצם לוחדים לא שחקן אחד, אלא ארבעה שחקני יריב, יש כמה וידאוים נהדרים ביוטיוב, שאפשר למצוא ולראות את ההולנדים, עושים את זה בשנים ההם. וכן הלאה, ואז בעצם מיכלס וקרויף פיתחו את זה, ואז קרויף לקח את זה באמצע שנות ה-80 כשהוא אימן את אייאקס ואחרי זה את ברצלונה, ועוד יותר, אתם שחקנים שכבר פיזית יותר חזקים, יותר מהירים, ולקח את זה עוד כמה צעדים קדימה מעבר ללחץ, גם המשחק ההתקפה. ואיפשהו ההולנדים נתקעו ונשארו נאמן, אמרו, אוקיי, ה-DNA שלנו זה, הם שכחו שה-DNA שלהם זה כמובן להתפתח ולמצוא, אלא ה-DNA שלנו זה 4-3-3 והשליטה בכדור, והחזקה בכדור, והמשחק הזה, והלבודד את שחקן הכנף אחד על אחד מול המגן שלו, שזה עדיין עובד נהדר בליגה ההולנדית. כן. כמו בליגה ההולנדית, תעלה אקסלסיור החלשה מול פס ואיינדובן, היא תשחק 4-3-3, והיא תחטוף ממנה את ה-4-0, אבל היא שיחקה את המשחק ההולנדי.
אבל אנחנו גם רואים את זה אצל המאמנים ההולנדים, אתה יודע, אתה רואה את רונלד קומן. דיברתי עם כמה עיתונאים שסיקרו את הקבוצות של קומן, והאמון, האימון שלו הוא משעמם. כלומר, זה אותו אימון פעם אחר פעם, ואתה רואה את הקבוצות שלו, הן קבוצות אולי מאוד ממושמעות, והוא מוציא יותר טוב משחקנים מוגבלים, כן? הוא מוציא יותר משחקנים מוגבלים. אתה רואה קבוצה משעממת, ואתה יודע, לואי ון חל, אנחנו ראינו, אתה יודע, זה כבר לא, אין שום דבר מבריק שם.
לזכותו יאמר שהוא כן, מילה אולי שהוא יותר מבוגר, הוא כן, הוא שחושב אחרת.
כן.
כלומר, הוא לקח את זה במונדיאל 2014 ואמר, ההגנה שלי לא מספיק טובה, אני אשחק עם שלושה בלמים, הכי לא הולנדי שיכול להיות. תקפו אותו בהולנד על זה, הביא את הנבחרת שלו למקום השלישי בעולם, שאנחנו רואים היום מה זה אומר להגיע עם הנבחרת הזו למקום השלישי בעולם, זה צריך להיות אילוי, ולואי ון חל הוא אילוי, כמה שמזלזלים הוא אילוי כדורגל, כן. אחד מהם כוחות הכדורגל הגדולים שהיו, שיש. והדור החדש, זה לא רק שחקנים פחות טובים, זה גם מאמנים שהם פחות טובים, כי הם נתקעו בכדורגל
שלנו. ואז מגיע, ראם, הנה אנחנו מדברים על פטר בוס, שהוא קרח דרך אגב. פטר בוס מגיע עם קונספט כדורגל מאוד גרמני להולנד, לאייאקס. אייאקס מצליחה איתו כמו שהיא לא הצליחה 20 שנה.
רגע. באירופה, כן.
באירופה.
דווקא בליגה הפוך.
כן.
אחרי אליפויות רצופות, מה בית האליפות?
לא, פרנק דבורי בית האליפות, אבל הוא מצליח מעין משחק לחץ מאוד מתוחכם, מאוד גרמני, ואז הוא לא מסתדר שם עם ההנהלה, היה שם סיפור.
היה שם סיפור, צריך להבין את המבנה של אייאקס, בעצם הדבר האחרון עוד שקרויף עשה לפני שחלה ובאמת, היה את המהפכה הגדולה באייאקס, אחרי שנים לא טובות, הוא הצליח להוביל שם את מהפכת המשי, זה נקרא, שבה הוא החזיר הרבה מאוד שחקני עבר לתפקידים מקצועיים וניהוליים, ובעצם היום בראש המועדון, מנכ"ל המועדון זה אדווין ונדרסאר, המנהל הטכני שאחראי על הרכש זה מרק אוברמארס, ובנו שם לב טכני.
דניס ברקאמפ מאוד משמעותי בלב הטכני הזה.
בדיוק, אז הלב הטכני, כדי שלא יהיה איש אחד שהוא מקצועית מחליט הכל, יש לב טכני, שהלב הטכני כלל את ונדרסר עד לא מזמן, כלומר את מנכ״ל המועדון, את אוברמרס, את דניס ברקם שהוא רשמית עוזר מאמן, וכבר פה מתגלה איזושהי בעיה, כלומר אם הוא עוזר מאמן, והוא בלב הטכני שקובע, שבעצם מנהל, המאמן מדווח ללב הטכני, ובלב הטכני,
יושב העוזר מאמן.
יושב העוזר מאמן, אז כבר יש לנו פה איזושהי בעייתיות, וגם ראש המחלקת נוער יושב שם. בכל מקרה, התגלו הרבה ויכוחים בין פטר בוס ללב הטכני הזה, ובעיקר עם דניס ברקם.
שהם רצו, מה, הם רצו כדורגל יותר הולנדי, פחות גרמני?
לא, זה פחות בעניין של כדורגל, זה כנראה יותר בעניין של בוס דחף לעוד ועוד רכש, והם דחפו ליותר ויותר שחקני בית. אבל במובן המקצועי, כנראה שהייתה שם תחושה של ברקם ושל העוזר השני, הני ספייקרמן, שבוס והנדרי קרוזן, העוזר שלו שגם היה פה במכבי תל אביב, עשו את מה שהם רוצים. לא הקשיבו להם בכלל לעצות שלהם במשחקים מסוימים. עכשיו צריך לזכור שבוס באמת נזכר כאיש שהחזיר את אייקס שוב לקדמת הבמה האירופית, אבל זה קרה בעיקר במשך 3-4 חודשים בסוף העונה. תחילת העונה הם נראו רע מאוד, הם נראו קצת כמו שאייקס נראית היום. בשלב הזה כבר אייקס של בוס כבר עשתה את המהפך שהאייקס של היום לא מצליחה לעשות את זה, אבל השיא היה בעיקר באירופה, באמת במפעל אירופי, זה הרבה יותר קל, כלומר זה קופנהגן, שלקה, ליון, ואז הגמר, והם הגיעו לשם.
אבל אני חושב שאחת מהבעיות, ואנחנו רואים את זה, כן? יש בעיה עם זה שהילדים שם, הם פשוט ילדים, אתה יודע, אתה מסתכל על הקישור, השחקן הכי מבוגר שם בקישור הוא בין 24, איך, לא, משהו כזה.
כן, חכים זייך, נכון, אלו, יש את לסה שוני כמובן.
לסה שוני, כן, שהוא כן. יותר, אתה יודע, הוא יותר עולה מהספסל, ואז הוא שיחק, הוא היה קצת זה, אתה רואה בהגנה, הגנה מאוד צעירה.
בדיוק, נכון, היה דליכט, היה לו את דאפיצון סנצ'ס, וגם סנצ'ס הוא רק בין 20, אבל זה גם עוד משהו שבכדורגל ההולנדי הבינו בשנים האחרונות, הולכים הרבה יותר לדרום אמריקאים, למנטליות של ווינרים.
נרס יש.
נרס, גם ילד, אבל למנטליות של ווינרים, פסו עשתה את זה כמובן עם גוארדדו והקטור מורנו, אז אייקס הלכה לדאפיצון סנצ'ס, שבאמת, אתה רואה איזה בלם עלו, שהוא עובר מהליגה ההולנדית, עובר לטוטנאם, ומיד הוא ברמה, לא פחות טוב מאלדרוויל.
כן, אבל אתה רואה, כאילו, נגיד יואל פלטמן, שהוא הכי מבוגר שם, והוא יליד 92, כלומר, אתה יודע, זה לא, זה בן 25.
נכון, תראה, תמיד באייקס היו צעירים, זה לא בהכרח העניין שהם צעירים, כמו בשנים האחרונות, איפשהו החינוך ההולנדי הזה, באמת הפך להיות, קודם כל, נשחק את הכדורגל המהנה, הפתוח, וקצת שכחו שבספורט מקצועני הניצחון הוא כן מעל הכל.
כן.
הוא לא הדבר היחיד, חשוב להגיד את זה, כלומר, הוא באמת, יש את האמונה הזו שזה קרויף הטביע אותה, שאתה צריך להשאיר משהו אחריך, פפ גוארדיולה לוקח את זה למקומות אדירים, אבל כמובן שהרבה יותר קל לדבר כשאתה מביא תארים, ולהגיד שאתה בעד זה, כשאתה לא מביא את התארים זה הרבה יותר קשה, ואתה רואה את זה בדור הצעיר ההולנדי, ובתוך הכדורגל ההולנדי יש ויכוחים, כל שנה משנים את המדיניות, פעם משחקים 7-7 הילדים, ואז פתאום עוברים ל-2-2, כדי שילדים יגעו יותר בכדור, עכשיו אומרים, צריך לעשות משחקים שעד גיל נוער שבכלל לא יספרו תוצאות, ואז באים לך אנשים כמו פרד רוטן, שמועמד עכשיו לתפקיד מנהל המקצועי של ההתאחדות, ואומר, מה זה לא לספור? קודם כל צריך להבין, הניצחון הוא מעל הכל בטופ ספורט.
זה מה שמתיאס זמר, בתור המנהל הטכני של נבחרת גרמניה, של התאחדות הכדורגל הגרמנית, הוא אמר, כאילו, אוקיי, סבבה, אני מבין שלא צריך להיות יותר מדי תחרותיים, אבל צריך ללמד את הילדים איך לנצח, כי זה גם כן סוג של קישור, אתה צריך לדעת, ללמוד איך לעשות את זה. אבל אתה יודע, אני מסתכל למשל על דוני ון דן, דוני ון דן, ון דה ביק. הוא שחקן פנטסטי, אתה יודע, נראה הולנדי, אתה יודע, בלונדיני כזה, פרוח, אבל אני לא רואה אותו מצליח בשום מקום אחר. כאילו, הליגה ההולנדית כל כך חלשה, חלשה גם פיזית, השחקנים חלשים, הם כאילו לא, כאילו יש שם בעיה באמת, פעם גידלו שחקנים פנטסטיים שהיו שלמים כשהם נכנסו לליגה ההולנדית, היום הכדורגל ההולנדי לא עושה את זה.
אבל אל תשכח שהשחקנים האלה עזבו בגיל 24, אחרי שרוי מקאי דיבר על זה השבוע, הוא אמר שהוא עזב לספרד, כשכבר הוא שיחק מעל 100 משחקים בליגה ההולנדית.
כן.
היום שחקנים עוזבים בגיל 16, לפני שהם עוד משחקים בליגה הבחירה, ואו וינסנט יאנסן כזה שעושה עונה אחת בליגה הראשונה, מלך שרים הולך לטוטנאם, אתה לא מוכן עדיין. עכשיו, קשה להתמודד עם ההצעות שמציעים לך, ואתה יודע, בא לך טוטנאם, אתה תגיד לא, פעם הם אמרו לא. מרקו ון בסטן אמר לא, אני אשאר עוד עונה אצל קרויף ב-87, לקח גביע מחזיקות.
אבל ההפרשים הכספיים לא היו כל כך גדולים.
הם יוצאים טכנית, הם יוצאים ברמה שהם היו לפני כן. אני רואה את הסרטונים של סיידוף בבית שלו, עובר את הילד שלו בסלון, אבל עדיין, אתה יודע, הרמה הטכנית, השליטה בכדור המושלמת הזו, הבגרות של הבנת המשחק, הם יוצאים באותו רמה?
סיידוף היה...
טכנית כן, טכנית כן, העניין הוא שסיידוף מגיל 16 כבר שיחק בבוגרים, בנקר בהרכב מגיל 16, הוא הכי צעיר
שעלה. גם סיידוף, אבל הוא מאוד מיוחד, גם מבחינה פיזיולוגית,
ואופי. אופי זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. קריסטיאן אריקסן כזה, שהוא לא הולנדי, אבל זה עוד בעיה בליגה, בכדורגל ההולנדי.
שחקן ששיחק בהולנד.
שחקן ששיחק בהולנד.
הקשר של טוטנהאם, כן.
שהוא...
דני, נכון?
דני, והיום אחד השחקנים, אני... סליחה,
לא, נכון, ברקאם.
אחד הגדולים
בעולם. אגב, אחד המורים, בעצם המאמן האישי שלו, בהרבה שנים באייקס, היה ברקאם. אז לא סתם, הוא מאוד מזכיר.
כן, מהקשרים, הטופ 10 הקשרים התקפיים בעולם.
והוא נשך קצת בהולנד, ואז הוא הגיע כבר יותר בוגר, הגיע מוכן לפרמייר ליג, וגם לקח לו כמה חודשים להתאקלם. שחקנים אחרים עוד לא מפתחים את האופי, זה לא רק הכוח הפיזי או היכולות, אין לך את האופי עדיין, את היכולת להתמודד עם אכזבה, עם זה שאתה יורד פתאום לספסל. איך אתה מתמודד עם זה? אתה היית הכוכב של הקבוצה שלך, בקבוצה גדולה בהולנד בדרך כלל, ופתאום אתה צריך להתמודד עם זה.
תראה, פיינורד עכשיו היא בדרך להיות הקבוצה הכי גרועה בכל הזמנים בליגת האלופות.
כן.
זה לא צחוק, אוקיי, הם לא מכבי תל אביב, הם לא מכבי חיפה. הם לא לובליאנה, אתה יודע, כאילו, לובליאנה, מריבור. הייתי, צדקתי במדינה. אתה יודע, בסופו של דבר, בוא נע, זה כדורגל הולנדי, פיינורד, זה קבוצה שזכתה בגביע המחזיקות, זה קבוצה שהייתה...
גביע אלופות,
כן,
לפני היחס.
גביע אלופות, אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר, what the fuck, כאילו, מה נסגר?
הם לא שינו את המשחק, עדיין יש לך כל כך הרבה, אתה רואה את העולים נגד נפולי, נגד מנצ'סטר סיטי, גם קיבלו בהגרלה את הקבוצות הכי קשות.
נכון.
ובדקה העשירית נגמר המשחק, כי הם, באמת, המשחקים של סיטי, של נפולי, לא מבינים כמה שטח הם מקבלים מקדימה, במיוחד בנפולי, שמשחקים חיים 5 שחקנים בהתקפה קרוב לשער, והם חופשיים לגמרי.
בוא נגיד שנגד שחטיאר דונצייק, אם אתה יוצא עם 0 ולא כבשת אפילו, אין תירוצים. אל תגיד לי את הבית של מארי בור.
שחטר קבוצה טובה, כן, אבל עדיין, אתה יודע,
same level as פיינורד על הנייר.
בדיוק, על הנייר, אתה יודע, אתה אומר, לפחות תנו איזה משהו, אתם פאקינג הולנד.
סיטי חוטפת גולים גם מהנימושות של אנגליה.
מה עושים מנכ״ל, מה עושים בהתאחדות לכדורגל? דבר איתנו על מה שהמנכ״ל דיבר ברעיון האחרון.
אז קודם כל, יש גם בלגן בהתאחדות, זה חלק מהעניין, ראינו את זה בנבחרת הבוגרת, שהחליפו 3 מאמנים בקמפיין האחרון.
הם החליפו אחד עם השני, זה דיק אדבוקט, ואז דיק אדבוקט, ואז דיק אדבוקט.
הוא היה עוזר של ההוא, ואז הוא נהיה במקומו, ובאמת, שמראש המינויים האלה היו רעים מאוד, ומי שהיה מנהל המקצועי היה הנס ון ברויקלן, שזה גם היה מינוי של חברים שהסתבר שבזמן שהוא היושב-ראש ההתאחדות, הוא סגר איזושהי עסקה עם איזה חברה שקשורה אליו בדרך אחרת, שחברה רוחנית כזאת שתבוא להשפיע, שתבוא לדבר עם השחקנים, שזה גם היה משהו מאוד, מאוד מפוקפק כל הסיפור הזה, והסיפור איתו היה גם שהוא הבטיח את התפקיד להנק טן קאטה, ואז ברגע האחרון הלך והפר את ההבטחה ומינה את האדבוקט, הוא כבר לא שם, מחפשים עכשיו מנהל מקצועי חדש, ולאחרונה, בכל מיני רעיונות, מנסים להבין מה הבעיה, מדברים עם הרבה אנשים, ואתמול, נאמר המשפט הבאמת, שלא להאמין, שלא יאמן, אנחנו צריכים ללמוד מאיסלנד.
כן.
עכשיו יש דברים שאתה...
אנחנו צריכים להיות יותר כמו איסלנד, כן.
בדיוק. ואתה, יש, מה זה ללמוד כמו איסלנד? מה שאיסלנד עשתה, היא שלחה את הילדים בני ה-14 לאקדמיות בהולנד.
כן.
הם הלכו לאלקמר, הם הלכו לאירנווין, זה מה שהם עשו. עכשיו, כן, אפשר להיות צנועים ולהגיד מכל אחד אפשר ללמוד. אתה הולנד, אתה לא יכול, אתה צריך ללמוד מגרמניה, אתה צריך ללמוד מבלגיה,
כן.
אתה לא יכול ללמוד
שאגב,
להגיד את זה בכלל.
כשאתה חושב על זה, גרמניה ובלגיה הגיעו להולנד כדי ללמוד. לקחו את הרעיונות ההולנדים ועושים אותם הרבה יותר טוב, בגלל שיש להם, טוב, בלגיה לא, אבל לגרמניה יש הרבה, פשוט הרבה יותר שחקנים, אז הם יכולים לייצר יותר כישרונות.
בלגיה הוציאה את השחקנים להולנד פשוט.
בדיוק, בלגיה היה תקופה שהאקדמיה של אייקס הייתה כאילו בלגיה. אתה יודע, אתה מסתכל ואתה אומר, כאילו, מה נסגר אתכם? כאילו, אתם, יש בעיה גדולה מאוד גם בקטע הזה של, וסיימון קופר דיבר על זה, שהם, כל ה, גם דיברתי עם כתב הולנדי שדיבר על זה שבעצם יש ביצה למעלה. כאילו, מי שמנהל את הכדורגל, זה חבר'ה שהם חברים אחד השני, מיין ג'נטלמן קלאב כזה, והם, אתה מבין, כאילו, אין רעיונות חדשים.
נכון, וגם
פטר בוס בורח.
החברה ההולנדית, וזה משהו שהוא מאוד נטוע בפוליטיקה ההולנדית, מאחרי המלחמה, זה נקרא פוליטיקה של פשרות. זה מאז ומתמיד. לא מספיק לעשות קואליציה שיש בפרלמנט שם 150 מקומות, לא מספיק לעשות קואליציה של 76 חברים, ואז אתה מעביר מה שאתה רוצה. בהחלטות המשמעותיות, אתה מביא גם את, אתה מעביר אותם ברוב של 130. גם האופוזיציה מצביעה בעד, ותמיד יש את הפשרות. וזו פוליטיקה של פשרות, של חברה שרגילה להתפשר, שזה בסדר, זה נורא יפה. אבל מה, זה מקרין על כל גוף אחר, וזה מקרין על הכדורגל, ולפעמים אתה צריך ברגעי משבר שיקום הבן אדם האחד, שבו יגידו ללואי ונחל, אתה עכשיו תנהל את ההתאחדות, ואתה תוביל אותנו, כן. אתה, הולכים איתך. כמו שקרויף היה הרבה שנים, הוא לא נמצא איתנו יותר. ולא עושים את זה.
אבל ון חל בהרבה מובנים, כן, אבל ון חל הוא בהרבה מובנים, הוא האנטיתזה לקרויף, כי הוא לא מאמין בנפש האדם, נגיד זה ככה.
לא, אני אדבר על דוגמה, לא בכלל, אוקיי, אתה רוצה שזה יהיה פרד רוטן, שזה יהיה פרד רוטן, בבן אדם שעשה משהו, קואדריאנס,
קח את המנדט.
כן, חוסידיק, אין בעיה, חוסידיק הוא לא טקטיקן כזה גדול, הוא באמת איש של אנשים. גם בניגוד ללואי ונחל, אז הידינג תמיד הדיבור עליו היה שהוא באמת מאמן של שחקנים, הוא לא טקטיקן כזה גדול. אבל הם לא מסוגלים לעשות את זה, להגיד לבן אדם אחד, לך, קח אתה את המנדט ותוביל, אלא תמיד הפשרות, תמיד הוא חבר שלו והוא חבר שלו, וזה תוקע.
האם אנחנו, זהו, הגענו לעידן, 2014 זה המונדיאל האחרון שבו הולנד היא הולנד.
מגיע.
לא,
לא, לא.
48 קבוצות נבחרות, כאילו הולנד, יהיה הולנד, איך קוראים, נדר, המדינה של הולנד בקריבים.
קורסאו.
כן.
מדינה.
יהיה קורסאו.
עם בנק.
כן.
לא, לא, לא. תראו, אתה צריך גם לזכור שהיו כבר שנים של ירידה ולצורך עלייה, וגם באמת...
לא יכול להיות שזה פשוט תקופה רע, וזה הכל?
גם, לא, לא. לא, כי דיברנו פה...
נכון, לא, אני אומר, אני תמיד משאיר את האפשרות, אתה יודע, הרבה פעמים עושים ניתוחים בכל דבר, בפוליטיקה, במדע, בהכל, ובסוף מגיעים כמה אינדיבידואלים ומשנים את כל התמונה.
כן, קודם כל כן. בוא נלך אחורה, מי נגיד וים קיפט, מרקו ון בסטן, ואז יש לך קלייברד וניסטל רוי, מקאי, ג'ימי פלויד אסלבנק, הונטלר ון פרסי, אין היום חלוץ על הולנדי, אין, וינסנט יאנסן, בס דוסט, אין חלוץ, זה לא חלוצי על.
איפה אוברמרס אפילו, עזוב את החלוצי על, תן לי אפילו את הסקנד טיר.
בדיוק, בדיוק, אז היה לך,
השחקן היחידי,
רובן אין מחליף לסניידר.
בטופ 4, השחקן ההולנדי היחידי שכבש ובישל, זה ארן רובן. בטופ 4, לא בליגה הצרפתית, בליגה הצרפתית יש את ממפיס דפאי.
אוקיי, נכון, נכון.
אין לך הולנדים שמבשלים וכובשים.
ויינאלדום, אבל זה גם זה גול אחד.
נכון, ויינאלדום, נכון,
נו באמת, זה לג
לראש. ויינאלדום זה הדוגמת הסיידוף, הוא לא בחיים לא סיידוף, אבל דוגמת הסיידוף במובן של שחקן על בקבוצות שלו.
היה לך גם את הבחור בהדרספילד שהוא האח. כן, ולפרה. כן, אבל לא, אני מדבר על כוכבים הולנדים, אין. אתה יודע, חבר'ה שמבשלים וכובשים על בסיס קבוע בטופ 4, הליגה הספרדית, הליגה האיטלקית.
אין וניסטרוי, הבנו, זה, כן.
לא, זה לא וניסטרוי אפילו.
לא, אבל זה מתחיל משם, מהחלוץ שבאמת ההולנדים תמיד... זה לא היה רק חלוץ אחד, תמיד היה לו גם את המחליף על, כלומר, בעיקר בשנים ההם של קלייברט וניסטל רוי, שחקנים בו מקאי ווון הוידונג, יש להם מעט מאוד הופעות בנבחרת, רוי מקאי, מלך שרים בספרד, מלך שרים בגרמניה, מעט מאוד הופעות בנבחרת.
אחד מהכובשים המצטיינים בהיסטוריה של ביירן מינכן, כאילו...
בדיוק, והוא לא היה, כי היה לו את קלייברט וניסטל רוי לפניו.
מה לעשות?
לא,
ניסטל רוי היה החלוץ הכי טוב באירופה.
אז אין חלוץ, זה דבר אחד שמנו יוצאים, היה... במשך 20 שנה היה את ונדר סאר, אין שוער ברמה שלו, בכל עמדה אין מישהו ברמה הזו, אז כן.
יכול להיות שיש פה קשר גיאופוליטי, תן לי לעשות כיוון הזה. הרי הרבה הגיעו מהקריבים, ועכשיו החבר'ה מגיעים ממקומות אחרים שאולי עדיין לא השתלבו, אם זה צפון אפריקה וכל מיני כאלה, ראינו עם אפי ש... איך קראו לו?
אפלאי.
אפלאי, ושככה מת בצורה טרגית מאוד.
לא, זה נורי.
נורי, סליחה, זה הבלבול, ואני אומר, יכול להיות שיש פה עניין של פשוט שכבת מאגרים שעדיין לא השתלבה בעולם כמו שצריך?
שלושה דברים אפילו. קודם כל, כן השתלבה, אבל היום הם בוחרים... וזה חכים זייך שהוא השחקן הכי טוב בליגה ההולנדית, והשבוע גם סופיאן אמרבט, אח של נודין אמרבט, בוחרים בנבחרת מרוקו. הנבחרת ההולנדית, ההתאחדות ההולנדית, אין לה כבר מה להציע במובן הזה שאנשים שם כל כך חסרי איזושהי אנרגיה או חסרי, אתה לא הולכים אחריהם.
אולי זה פשוט ממשלה ימנית שלא לא בא להם לייצג אותה?
אולי, 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 ואתה יודע, ופה יש את עניין הזהות של הדור הזה, של הדור
השני. וילדרס מקבל המון קולות.
שבהולנד הם מרוקאים, במרוקו הם הולכים עם הולדים, מה הם בעצם?
לא, אני רואה שכונות באמסטרדם שהן קצת גטאות כאלה, שזה לא היה פעם.
חד משמעית, חד משמעית, כן. אז גם לזה יש, אני מסכים איתך לגמרי.
שזה עוד אפשרות.
זו אפשרות אחת חשובה, ואפשרות נוספת, שאם פעם ברקאם ובן בסטן לא היה להם באמת יריבות זרה במחלקות הנוער, ולכן צמחו, בכל מחלקת נוער צמחו
מחלקות נוער הולנדיות,
הולנדיות צמחו הולנדים, היום מחלקות הנוער האלה מלאות בזרים, כי אייקס ופסו וכן הלאה, חושבות על ההצלחה של המועדון,
מלא סקנדינבי מלא,
היסטורית, היסטורית, נבחרת הולנד שיחקו בה כמעט 70% מבוגרי אקדמיה של אייקס, היסטורית, והיום האקדמיה של אייקס מוציאה בלמים לנבחרת בלגיה, קשרים לנבחרת דנמרק, אז מה נשאר לנבחרת, לא, ולנבחרת הולנד לא נשאר.
כן, למרות שאתה מסתכל על הדור, אתה יודע, ג'סטין קלייברד ווואן דה ביק ווואן ליכט, דה ליכט, האור, לא?
מה?
האור, האור. ויש להם עוד כמה, נגיד, פרנקי דה יונג.
נכון, שרון גדול.
אתה יודע, יש שם כמה הולנדים, אתה יודע, נורי שאין מה לעשות, כאילו, טרגי, כן? אבל הוא גם כן היה הולנדי והיה בנבחרת ההולנד.
נורי היה הולנדי מרוקאי, נורי זה כן. דווקא מתחבר פה, כי הוא כן. היה הכי אחד שנטמע בחברה והיה...
והאוהדים החזירו את זה, אתה רואה את הסרטונים האלה של אוהדים שבאים לתת כבוד אחרי זה למשפחה, מחיאות כפיים של אלפי אנשים שבאים, זה לא סתם, זה בגלל שהיה שילוב טוב.
אבל כאילו כן אתה רואה שהם מגדלים, ואתה יודע, כן ניתת שהוא, אוקיי, לא מבריק, אבל אתה יודע, גם כן באייק, וכאילו אחרי בליון, אבל אתה יודע, אתה מסתכל, אתה כן מגדלים שחקנים סבירים, פלוס, אבל כאילו יש משהו מאוד רך בדבר הזה.
נכון, רך, כאילו... ומה שדיברנו, אופי, והעובדה שיוצאים מגיל צעיר מדי.
אוקיי, תפקידים של הולנדים, פעם ההולנדים באמת שלטו בכדורגל, במובן הזה שפשוט היה מאמנים הולנדים לנבחרות, הם הביאו מנהלים ספורטיביים הולנדים, ג'ורדי קרויף הוא לא בדיוק הולנדי, הוא יותר ספרדי בתפיסת כדורגל שלו. אבל מה הוא הלך שמגיע למכבי חיפה? מה הוא יכול לתת למכבי חיפה לפי דעתך?
אני חושב שהוא יכול לתת לה קודם כל איזשהו משמעת ולבנות מבנה בריא מאוד של קשר בין מחלקת הנוער לבוגרים. זאת אומרת, זה דברים שהוא מאוד מנוסה בהם. יש מהלך יפה בזה שהוא לא מיד מפטר את לוזון. יכול להיות שזה גם עניין של המאמן שהוא רוצה להביא לו, לא יכול להגיע עכשיו, אבל הוא אומר בוא אני אלמד את המועדון הזה. יש לו... השנים הראשונות שלו בויטסה לא היו מוצלחות, השנתיים האחרונות היו מוצלחות מאוד מאוד מאוד, אבל לקח לו זמן, כן, להצליח בויטסה, הוא הביא שם רכש מרשים מאוד, מבחינת כסף שהקבוצה עשתה עליהם, מרוולוס נקמבה, זה דוגמה אדירה, שכן שהגיע בחינם בעצם, בפרי טרנספר מליגה שנייה בצרפת, ומחרו אותו ביותר מ3 מיליון יורו, לברוז' בקיץ האחרון, זה דוגמאות של לפגוע בשחקן, שנותן לך גם איזושהי תקופה, וגם אתה מוכר אותה בלא מעט כסף.
הוא גם הצליח גם לשלב את השחקנים של צ'לסי, שזה די נוחתו עליו, כאילו,
כלומר... נתנו לו איזשהו בנק לבחור מתוכם, אבל הוא, מי שאתה בוחר, הולך לשחק.
אבל עכשיו הרבה שואלים, למה הוא הגיע למכבי חיפה? כלומר, מה הבעיה שלו?
אין בעיה. יש, צריך להבין את זה. אם אתה לא באייקס, פסו או פיינורד, כל קבוצה מתחת לזה, אם מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע מציעה לך תפקיד, אתה הולך להרוויח פי שניים ואפילו יותר. כלומר, אנחנו, לפעמים אנחנו ברומנטיקה של הכדורגל, ואיזה כיף זה לעבוד פה ולעבוד פה. זה אנשים שמרוויחים כסף. מו אלך הרוויח 300 אלף יורו בעונה בויטס, מכבי חיפה יכולה להציע לו כמעט פי שניים, לפי הפרסומים, זה בערך מה שמציעים לו. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש איזושהי ראייה שוואלה, אני בא לקבוצה שיכולה לעסק באירופה, לעשות איזושהי הצלחה. פטר בוס זה עבד לו בצורה מדהימה, כלומר, פטר בוס בכלל לא הסתכלו על מה שהוא עשה במכבי תל אביב, אבל אמרו, וואלה, עבד בקבוצה עם קצת לחץ. מו הלך לא עבד באף מועדון שהיה בו את הלחץ שיש במכבי חיפה. זה גם דבר שמסתכלים עליו. לא מעריכים את הליגה שבה אולי מכבי חיפה, כן. אבל כן את מה שקורה מסביב לקבוצה.
אבל הוא צריך זמן, כלומר, אתה יודע, נגיד, אי אפשר יהיה לשפוט אותו אחרי שנתיים.
לא אחרי ש... אתה יודע, ועוד שנתיים אתה עוד לארג', אתה יודע, אני אומר, אני מקווה שיתנו לו את העונה הזו, ש...
כי למשל תור, קרלסן, אתה יודע, הוא לא היה מנהל ספורטיבי כמו מואלך, מגיע עם אג'נדה ניהולית מאוד ברורה, ואתה יודע, מגיע מעולם הזה של ה-social worker, של עובד רווחה, עם תפיסה ניהולית מאוד ברורה, ותור קארסן הגיע יותר כסקאוט פלוס, אבל כן עם מישהו עם המון ניסיון, שהיה שם בבנייה של מונקו, שהיה שם בלברקוזן, היה בכל מיני מקומות, ופשוט לא נתנו לו לעבוד, אחרי חצי שנה אמרו, אתה לא עושה שום דבר, כאילו, לא, פשוט כן. לא נתנו לעבוד, אז השאלה פה, עוד פעם, אתה יודע, לוזון לא ימשיך, כאילו, וגם אני יודע מתוך אנשים, בתוך מכבי חיפה, שהוא כבר גמור, זה סוס מת, כן? הוא ינצח פה, זה כאילו שזה, אגב, זה מראה משהו על יעקב שחר, קבלת ההחלטה תעיף, כאילו, אתה יודע,
אני תחתוך. חושב שמכבי חיפה ויתרה על העונה הזו, אגב, בזה שממנים עכשיו בנובמבר, אז אתה יודע, מה זה ויתרה? ברור שמסלחו.
לא, לא, יעקב שחר אף פעם מוותר על העונה.
כן, אבל זה סימן, אבל אתה משדר שאתה מוותר,
כי כן. אתה יודע, מה הוא יביא... הוא יביא איזה פטר בו, הוא יביא משהו זר, מה אתה חושב שיקרה כאילו?
אני לא בהכרח הולנדי, יש לי ספקולציה שאני משחק איתה בראש.
מייקל אמנלו? וואי, מלא ספקולציה, תכתוב שאנחנו...
רושם את כל, יש לך פה לוח זמנים על הכל.
קבל סקופ, אני אומר דבר כזה, יום שלישי יש את הגומלין של דנמרק נגד אירלנד, אחרי המשחק הזה, לא מיד בשחקת הסיום, אבל כמה ימים אחרי זה, יש לי איזושהי תחושה שאנחנו נשמע על יונדל תומאסון, שהוא העוזר מאמן בנבחרת דנמרק, שחקן העבר הנפלא כמובן, שהוא חבר ידיד קרוב של מואלך, הם עבדו ביחד, הוא היה עוזר מאמן בויטסה.
הוט טייק! וגם וויטסה קשורה לצ'לסי, מחבר את כל הנקודות.
ויונדל תומאסון, צריך להבין, מכבי חיפה, כמו שאנחנו מכירים מכבי חיפה, הם רוצים
ש... הוא שיחק נגד מכבי חיפה, יונדל תומאסון נראה לי.
איפה?
עם מילאן הם שיחקו?
לא, היה הירנווין? היה מפגש עם הירנווין?
לא, מילאן...
יכול להיות, הוא התחיל את הקריירה ההולנדית שלו בהירנווין,
אוקיי,
זה המון שנים אחורה. כן, כן. מכבי פתח תקווה שיחקה עם הירנווין, גם מכבי חיפה שיחקה עם הירנווין, אבל יותר מאוחר הירנווין מכבי פתח
תקווה. רק שנייה.
מכבי פתח תקווה זה בעונה שהם ניצחו את פרטיזן? לא משנה. אני צריך להתפרטי את זה, זה די...
מתאים למכבי חיפה גם להביא שם גדול.
מתאים לנרצות להביא שם גדול.
כן, לא, יונדל תומאסון זה שם מוכר, זה שם גדול שהיה שחקן. זה יותר מ... תגיד לי עכשיו את המאמן של אירן ון יורכן סטרפל, שזה גם אופציה.
אגב, גם הוא משחק כדורגל טיפה שונה מהכדורגל ההולנדי, נכון? הוא משחק יותר כדורגל לא גרמני, אבל כן עם קונספטים גרמניים.
גם, נכון. אני חושב שההצלחה הכי גדולה תהיה, אני חושב שהוא כבר נמצא כמה שלבים קדימה, אבל אם מואלך יצליח להביא את אריק טנהאך, המאמן של אוטרכט, והם עבדו ביחד, אריק טנהאך היה עוזר מאמן בטוונטה כשמואלך עבד שם, אם הוא יצליח להביא אותו, זה השיחוק הכי גדול, אריק טנהאך זה חבר של פפ גוורדיולה, הוא עבד, הוא אימן את המילואים של, של ביירן שנתיים כשפפ היה שם.
עכשיו איפה
הוא? עכשיו הוא המאמן של אוטרכט.
אוטרכט, נכון.
המאמן שמקפיד לשחק 4-4-2, יהלום באמצע, בליגה ההולנדית זה לא נתפס.
ומשחקים, יש להם התקפות מתפרצות מטורפות לאוטרכט.
ממש.
זה באמת ברמה שאתה אומר, הם יוצאים כמו תותח, וזה מפחיד.
קבוצה עם תקציב, מועדון עם תקציב בערך עשירי בליגה, כבר שנתיים מסיים במקום 50.
לא, יש להם תקציב של מכבי פתח תקווה.
נתניה, האנלוגיה שאתה מחפש היא נתניה.
מקום 54, ותחשבו שהמחיר של קבוצה הולנדית לסיים מקום 54, זה אומר שאתה מיד מאבד 3-4 שחקני, את השחקנים הכי טובים שלך, ולמרות זאת בשנה שאחרי ממשיך ועושה את ההצלחות עם שחקנים חדשים, אריק טנאך זה מאמן אדיר, אני חושש, מבחינת מכבי חיפה, שהוא כבר בשלב הבא, כמו שהתפקיד הבא שלו, כבר יהיה אייקס אחרי קייזר או משהו כזה, ולא, אבל, כמו שראינו מבוס, יכול להיות שדווקא תפקיד פה לחצי שנה, שנה וחצי בקבוצה ישראלית.
כל המאמנים של מכבי.
כן, בדיוק, אבל בוס כאילו מבחינת
העולם. חוץ מארוולדזה. שאגב, ארוולדזה הגיע מתפיסה מאוד הולנדית, והוא פשוט לא התפשר, וגם מבחינה אישיותית שם הוא לא הסתדר עם אף אחד. ואז אתה מסתכל על...
שוטה הוא תלמיד של לואי ונחל.
נכון, נכון, נכון. הוא תפיסה הולנדית. למשל, אם אתה מסתכל על התפיסה הפורטוגלית עכשיו, של כל הטקטיקל פריודיזיישן, של גמישות טקטית, ואתה רואה את מקרו סילבה, ואת וילש בואס, שכבר בסין, כן, וזה... ומוריניו ופאולו סוזה ופשוט הרבה
קרלוס קרבלחה, איך קרבלהל
ואיך קוראים לו של ג'יזוס של וולפס.
כן, כן, זה בכלל סיפור המועדון הזה.
כן, אתה רואה הרבה מאמנים, כאילו, הפורטוגלים הם כאילו ההולנדים החדשים מבחינת תפיסת כדורגל.
אבל גם צריך לזכור שלהם יש את הדחיפה, את הדחיפה של הסוכנים הכי
גדולים. נונו אספריטו.
של מנדס, שזו דחיפה מאוד משמעותית.
כן.
שדוחף אותם לקבוצות הגדולות, נותן להם...
אבל להולנד יש את מינו ראיולה.
כן.
מה?
כן,
הוא
כן,
הולנדי.
כן ולא. כן הוא הולנדי. כן, הוא הולנדי, הולנדי שדואג בעיקר לעצמו, אבל כן. כן.
הוא צוחן, צריך גני. זה לא שמנדז הוא אלטרואיסט.
כן, לא, לא.
זה כמובן. אוקיי, אז בואו נסכם רק את הדיון ההולנדי שלנו. מה, שנה שעברה דיברנו, היינו יחסית אופטימיים, כאילו אמרנו כן, ויש שינויים, וההתאחדות, ואייאקס, ופה צעירים, ואני מאוד פסימי עכשיו, כלומר, אני לא, אתה יודע, ראיתי את המשחקים במוקדמות מונדיאל, שארן רובן בין ה-202, הוא היחיד שהוא שחקן שם.
וזהו, פרש מהנבחרת, כן?
לאן זה הולך? נבחרות של דיילי בלינט, כאילו שאני מת עליו כמגן שמאלי,
קודם כל, כן, זה מה שמדהים פה, דיילי בלינט השחקן הכי יציב בנבחרת הולנד בקמפיין הזה, זה מדהים, השחקן ששחק את כל המשחקים בישל הכי הרבה שערים.
הוא גם פנטסטי, כן, הוא פנטסטי, אבל אתה יודע, אתה לא תגיע לשום מקום עם דיילי בלינט.
דיילי בלינט צריך לשחק כקשר אחורי בנבחרת, בכלל משהו אחר שנקודה מעניינת שטקטית, אבל היא קטנה מדי בשביל, זה לא התמונה הגדולה. כן, אנחנו רואים את הקבוצות ההולנדיות שלא מגיעות לאירופה, השנה עוד יש את פיינורד וויטסה שהמקום שלהם מובטח בבתים, הם הקבוצות היחידות שעוד
בשחקות,
שנה הבאה גם אין את זה, זה מאוד מאוד מדהיג, עדיין אייקס ופסו, מה שקרה להם השנה, אני חושב שזה היוצא דופן, הם עדיין שוות שלב בתים.
פסו עם, איך קוראים למקסיקני הטוב הזה?
לוזאנו,
הרווינג לוזאנו, שהוא מדהים, מדהים, ואגב הוא הולך לעבור בקיץ. כלומר, זה קבוצה גדולה.
לא בינואר, אלא בקיץ ליד אחרי המונדיאל,
קבוצה גדולה, תרכוש אותו, קבוצה גדולה ברמת הביירן מינכן, ארסנל, טוטנה, משהו כזה, ירכשו אותו, כי הוא פנטסטי. אבל עדיין, זה לא כדורגל הולנדי. כלומר, זה לא, אתה יודע, אתה רואה את PSV שיש להם את הקשר המקסיקני. מה הקשר המקסיקני שלהם? שהם סוכנים, כאילו?
יש שם, בדיוק, יש איזה קשר.
כאילו, אין להם איזה מנהל מקסיקני או משהו, נכון?
לא, יש להם את תומאס סחלינג, זה סקאוט שהוא חזק מאוד בעולם הלטיני.
יש להם גם אחלה,
יש להם את הקשרים שם.
עשיתי רעיון עם המנהל המדעי שלהם, שהוא ילד בן 29, שאתה יודע, מלא סקאוטינג ודאטה, והוא כזה, אתה יודע, וויזקיד כזה, גם יש להם את זה, כלומר, אבל אתה יודע, זה...
פס והיסטורית, יש להם כמובן רומאריו, רונלדו,
נכון, נכון, קשר דרום אמריקאי מאוד חזק עם פס, אגב, הנה, אבל זה גם כן אוכל מהבעיות של הכדורגל היום, היום רונלדו כזה, לא, הנה, וניסיוס כזה, מגיע לריאל מדריד, 45 מיליון.
רישרליסון היה סגור באייקס.
נכון.
היה סגור באייקס, הגיע ווטפורד, אמרה, בוא נתן לכם פשוט פי שניים, לשלם כמה שצריך.
ורישרליסון, אגב,
הוא מוכן לפרמייר ליג, תחשוב, אם הוא היה בליגה הולנדית, מה זה?
הוא היה איזה 25 שערים, 13 אסיסטים, זה שחקן כזה, ורישרליסון, דרך אגב, גם כן יעבור בסוף השנה, לפי דעתי, לקבוצה גדולה באנגליה, כנראה, הוא באמת חלוץ פנטסטי. שוב, אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הכוחות הכלכליים, הולנד, מדינה קטנה, בלגיה, בסדר גודל של, אתה יודע, תוצר גומלין וכך, אין להם, הליגה שלהם מאוד חלשה, יחסית, כן? זה ליגה שמככבים בישראלים, בכל זאת.
לא, יכולים את ההישגים שלהם גם באירופה.
כן, והם פשוט מוציאים את הילדים. הם פשוט מוציאים, אתה יודע, טילמן, גיל 18-20, אתה יודע, אף.
בגלל זה השינוי צריך לבוא בהולנד במחלקות נוער, כי זה לא שההולנדים מבחינתם, האקדמיות האלה, יש את הידע, יש את היכולת, זה לא שהם צריכים להוציא אותם למקום אחר, עובדה שהם מוציאים להולנד את השחקנים במדינות האחרות, אבל צריך לעשות שם איזשהו שינוי כדי שזה יעבוד גם לנבחרות הגדולות. זה מה שהם חושבים עליו בעצמו גם בהולנד, אני בטוח שיבוא איזשהו שינוי, גם אם זה ייקח עכשיו 8 או 10 שנים, ראינו את זה בעבר גם, אחרי 74 ו-78, שהולנד הגיע לשני גמרים של מונדיאלים, הם לא הגיעו לטורניר גדול בעצם עד 88, כן. 10 שנים, הם לא השתתפו, אז גם היה שם איזשהו משבר, ולאורך כל השנים האלה יש תמיד איזשהו משבר, איזושהי ירידה,
כן, אבל לא היה לך, לא. למשל, בתקופות האלה, היה לך את אייקס, נכון. והם גידלו את ון בסטן, וגידלו את ברקאמפ, והם גידלו את זדו ודוויד, ואתה יודע, את השחקנים שהם היסטוריים, אתה יודע, דוויד זה אחד מהשחקנים הכי חשובים בהיסטוריה של ברצלונה, למרות שהוא שישחק שם חצי שנה. אתה יודע, כאילו בסופו של דבר אתה פשוט לא רואה את האיכות הזאת, אתה לא רואה את האיכות האישיותית, ואתה לא רואה את האיכות הטכנית גם כן.
כן, ואני מסכים איתך, ואתה יודע, גם חסר איזה מין יואן קרויף כזה, כמו שאמרנו קודם, שמישהו שאתה הולך אליו ברגל, אתה יודע, לפילוסוף הזה שיושב שם על ההר, ואתה אומר לו, אוקיי, אבא, מה עושים עכשיו?
מבחינת מספרים נטו, ילדים עדיין משחקים באותן כמויות? יש כמות ילדים במחלקות נוער, אותה כמות?
לפי המספרים כן.
לפי המספרים יש. אני מסתכל נטו על מספרים בצורה אבסטרקטית, לחפש דברים שרק המספרים יגידו
לי. אבל מבחינת, לפי דעתי, מבחינת השעות שלהם בכדורגל, אם פעם הם היו, יוצאים מהבית ספר, משחקים כדורגל בשכונה.
אבל זה לא תקף על כל המדינות?
כן, ואז הולכים...
רגע, אבל זה לא תקף על כל המדינות?
כן, אבל למשל בגרמניה מאוד מודעים לבעיה הזאת, ואמרו, אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט נעשה להם העצה באימון, ובאימון הם משחקו הרבה יותר, ויגעו הרבה יותר בכדור, ויהיה להם מכונות כדורגל שמתאמנו.
כמו שז'אן טלסטוב סיפר פה שבוע שעבר.
כן, אז אנחנו כאילו יודעים שהם משחקים פחות ברחוב, אז אנחנו משחזרים את האווירה של
הרחוב. זה לכל הפחות בעיה באמת גלובלית. כן. אז אולי במדינות הכי עניות לא.
לא, אבל למשל בלונדון בנו ממש מלא מלא מגרשים.
יש מלא מגרשים.
כן, אל תשכח שגם זו מדינה יותר קטנה, כלומר ברגע ש...
כן, רק 16 מיליון ולא 50-60 מיליון, או 80 גרמנים, כן.
יש היצע יותר קטן, יש גם חלק מה...
אבל גם התירוץ הזה לא תופס, כי אנחנו אומרים, בלגיה, איסלנד, כל המדינות האלה שמצליחות, ברור שהכמויות של איסלנד הן לא באמת אמיתיות, נו בסדר, אני לא גונב דעת פה, אבל בלגיה כן. בלגיה מדינה יותר קטנה מהולנד, וכן מביאה את הכמות כוכבים הזאת.
זה גם עניין של דור, בוא נראה, אתה יודע, צריך לצרות...
וגם בלגיה עדיין לא הצליחה במונדיאל, בוא נחכה להצלחה הגדולה שלה.
יש עניין שגם מדברים עליו בהולנד, וזה המעבר המסיבי למגרשים על דשא סינתטי, שגם הוא פוגע בהתפתחות של שחקנים.
וגם אומרים שזה מסרטן גם בהולנד.
כן, יש גם הרבה מחקרים. יש מעבר, פשוט עניין כלכלי.
רגע, מה מסרטן פה?
הפלסטיקים שב...
יש דמוי חול, גומי שהוא דמוי חול, ואומרים שזה מסרטן.
מה? אז הפסיקו... מסרטן מה? מי מסרטן אותו? מה? מה שאתה נושם, הוא פולט חומר, מה?
כן, מסרטן, אני לא...
זה משהו אחד, זה נקודה אחת, אבל זה לא קשור להתפתחות של הכדורגל.
אתה יודע, עוד עדיין טוענים שהמטוס הוא של הלל, באמת, והוא באמת...
אנחנו לא מדברים על זה, כי... אוקיי, כי זה לפי פרסומים בחוץ, כן. בוא נדבר, כן.
אז העניין הזה של הדשא סינתטי שפוגע בהתפתחות של שחקנים, כי זה אתה בעצם מפתח משחק אחר אצל השחקנים, אצל הילדים.
אתה לא מפתח משחק אורגני, אתה מפתח משחק מאוד מעבדי.
כדור
מעבדתי.
תמיד יושב טוב, אף פעם אתה גם שושית שתקפוץ, ואז שאתה מגיע לבוגרים זה פוגע בך.
כי הרי ברקאמפ, מה הוא מספר? שכשהוא היה ילד, הוא היה בועט על קיר, וקיר לבנים כזה, שהכדור קופץ לכל מיני מקומות, הוא היה בועט על קיר במשך שעות. סוג של אובססיה ו-OCD כנראה, הוא היה בועט על קיר ומקבל את הכדור ומשתלט עליו וכו', ובאמת השליטה בכדור של ברקאמפ, אני לא חושב שהיה אי פעם מישהו עם כזאת שליטה בכדור מהאוויר.
נכון, נכון, כי הוא היה חוזר מכל מיני זוויות ומכל מיני כיוונים.
ראית אבל את השער למשל של מרטנס, של נפולי, שהוא, ראית את ההשתלטות הזאת על הכדור? זה למשל משהו, אני לא רואה הולנדי יכול לעשות את זה כרגע. מישהו הולנדי יכול לעשות דבר כזה? זה היה ברקאמפי, זה היה, אתה יודע, שליטה בכדור, כאילו, הוא פשוט ליטף אותו, כאילו, זה היה מדהים. מישהו הולנדי?
ממפיס דה פאי ציפינו לעשות את זה, אבל משהו שם בראש...
או די יונייטד...
משהו בראש המשתחרר ולא...
למרות שהוא חווה הונאה בסדר גמור.
כן, כן, כן.
בסדר, מאוד יכול להיות שהוא פשוט לא מספיק מתאים לרמות הכי גבוהות.
הוא עשה את הקפיצה מהר מדי, גם הוא מפס, והוא היה צריך קודם לליון, ואז הוא היה ליון.
לא יודע, יש כאלה שגם נראה לי שתיקח אותם... עם פינקי, אתה יודע, עם הזרת משלב שלה, פשוט יש כאלה שהם לא מספיק טובים. הלחץ הזה בקבוצות כמו יונייטד, בקבוצות אחרות, הוא לא זהה לקבוצה קטנה.
חד משמעית.
זה לא עבור כולם.
ודווקא הוא הלך ללואי ונחל, שזה בדיוק האבא שהוא תמיד חיפש.
לואי ונחל לא נראה לי הבן אדם הכי רך ו...
לא, עם ממפיס מאוד, עם ממפיס מאוד, ממפיס הוא ממש...
אז אולי זה חלק מהבעיה, אז אולי אתה מקבל שיט מהחברים האחרים בלוקרום הזה שהמאמן שלך הולנדי ועוזר לך. יש לנו הרבה נעלמים בסיפור הזה, והדבר היחידי שבטוח, שתורי שחקנים שפשוט לא מתאימים לקבוצות גדולות.
זה יותר מדי הולנדים בסיפור שלנו, וזה...
לא, אבל אתה רואה, בונוצ'י דיברנו עליו פה, לפני השידור. לפני? מתי הזכרנו על בונוצ'י?
דיברנו על בונוצ'י בשידור.
אוקיי.
אמרנו גם משהו לפני.
אז הנה, אתה רואה, בונוצ'י, גיל 30, קריסה מנטלית לגמרי. תביא מים לאורח, פה מים, איפה שמים.
על יד האורח, יש מים.
אני אומר, בעיות מנטלית...
להולנדים יש אובססיה עם מים דרך אגב.
כן, כי כשהמדינה שלך טובעת וכל הכלכלה שלך מתלויה על זה שכולם יעבדו ביחד, יבנו סחרים, אז כן, מים נהיה חשוב. טוב, עוד משהו?
אוקיי, לא סיכמנו בעצם מה הולך לקרות עם הכדורגל ההולנדי.
לא, אני כן אופטימי במובן הזה שיהיה את הגלגול הזה. כמו שהגרמנים עשו את השיקום, גם שם תהיה את ההבנה
שצריך לעשות. אבל הם כן ילמדו? הם כן ילמדו?
אני חושב שכן, שלא תהיה להם ברירה אלא להיפתח למקומות אחרים. והליכה של אנשים כמו פטר בוס החוצה ולראות מה קורה שם, זה דברים שיקרו. אז זה לא שהם מחר ימנו מאמן זר, שנגיד מישהו כמו רוג'ר שמיט שעכשיו הלך לסין, אז זה לא אופציה, אבל זה יכול להיות דבר נהדר אם הם מביאים בן אדם כמו רוג'ר שמיט לכדורגל ההולנדי. הנה, אייקס עכשיו כבר שמדברים על מרסל קייזר שאולי יפוטר, אז השם, השם שעולה זה רונלד קומן. במקום להגיד, אוקיי, בואו נעשה רגע סטופ, כן. בואו לא נחזור לקומן, וכן ננסה להביא משהו מבחוץ, איזשהו מאמן גרמני שינסה לפתח את זה, בסוף זה יגיע. בסוף זה יגיע, אם לא מחר, אז מחרתיים.
עם האווירה האופטימית הזאת, אסף כהן.
ועם עוד המלצה. למונדיאל ברוסיה, דרך איסט הספורט ולכל אירוע אחר שאתם רוצים.
ואתה יודע איך הם יכולים להשיג כסף למונדיאל שם?
הלוחם בספאם,
כן.
שיש רשימה מפוארת של מאזינים שכבר קיבלו כסף. ניר, הלוחם בספאם, מה
ניר, המאזין שלנו, ניר, שלום ניר, דשנה ניר, קיבל 6,000 שקל מהלוחם בספאם, על 20 הודעות מחדר כושר.
זה הכל סכומים כאלה? אין סכומים יותר נמוכים? הסתכלת על הרשימה?
יש 3,000 שקל.
זה הכי נמוך? כאילו המינימום שאני אקבל אם אני אעשה משהו זה אלפי שקלים?
יש 2,750 יעל,
זה ממש נחמד.
בוא'נה, יש לנו מאזינה שקוראים לו יעל. טוב, חברים טובים,
בוא'נה, זה היה סקסיסטי מצדך בימים אלו. מה זה, יש לנו מלא מאזינות?
לא, מה, לא, לא בקטע הזה, בקטע של יש לנו מאזינה בשם יעל.
הבנתי.
כמו שיש לנו מאזינה בשם ענבל.
הבנתי, הבנתי.
אני, זה לא היה, לא, ממש לא. כן. אני יודע שצריך להתנצל על כל דבר, אבל זה, אני לא, ממש לא צריך להתנצל. רם שרמן.
אוריאל דסקל.
אסף כהן.
תודה רבה.
בריסטול סיטי, עם חולצה של בריסטול סיטי. תודה רבה.
נחזיק אצבעות לכדורגל ההולנדי.
איך אומרים בכדורגל ההולנדי? איך אומרים בסוף משחק בהולנד? יש משפט כזה?
חוץ חספי.
חוץ חספי.
ביי חבר'ה.
ביי.